בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
היי.
היי.
יום רביעי בבוקר, גם את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם שמות של שני חיילים שנהרגו אתמול בקרבות בעזה, ושני קצינים של צה"ל. יוצא ככה שהאישור לפרסם את השמות ואת העובדה בכלל שנהרגו בקרבות הוא ככה מוקדם בבוקר. אז שני חללי צה"ל מאתמול, סרן במילואים עמרי יוסף דוד, בן 27 מכרמיאל, וסרן ידידיה אשר לב, בן 26 מטל מנשה. שניהם נהרגו, יש גם ארבעה חיילים וקצינים שנפצעו קשה. לכולם ההודעה נמסרה למשפחות. וזה כבר נהיה היום-יום שלנו, זאת אומרת, כנראה שאי אפשר להימנע מזה כשכוחות כל כך גדולים נמצאים במערכה כל כך אינטנסיבית בפנים. עדיין זה כל אחד שכזה, כל אחד שהולך, זה משפחה שנחרבת באיזשהו מובן, והחיים לא יראו יותר אף פעם כמו שהם היו לפני זה. תמיד יהיה את השכול ואת העצב, את התחושה הכבדה הזאת שמשהו נקרא מתוך החיים. זה מחיר כבד מאוד, מחיר כבד מאוד. עם כל תמונות הניצחון אולי קצת רהב כבר על מסרים כאלה על איך שלטון חמאס הושמד, ואין חמאס בצפון הרצועה, ואין חמאס בכלל, כי כבר כל התשתיות שלהם נמצאות בשליטתנו, ומבנה הציבור שלהם בשליטתנו, והמבנים השלטוניים שלהם בשליטתנו. נכון מאוד, אבל עובדה שזה קורה מדי יום, והקרבות עדיין מתנהלים, ועצוב, עצוב מאוד.
ואסור לשכוח, ואסור להתרגל, וצריך לחוות את העצב הזה כל בוקר מחדש, ולא להיות כהה.
כן, ועם זאת יש תקווה מאוד מאוד גדולה, לחטופים. כל פעם יש מין כזה, הסמנטיקה משתנה בדיווחים של יש הסכמה, מתקרבים ל ב-48 השעות הקרובות יגיעו להסכמה. זה יותר כן מלא.
עוד לא הגענו לאופטימיות זהירה.
כן, זה יותר כן מלא.
אמרו, זה נאמר.
כן, אני אומר, זה יותר כן מלא, זה טרמינולוגיה
פילוסופית כמעט, כן.
כן, והלב הוא לא, הוא לא מצליח לעמוד בזה.
גם לא מצליח לעמוד בלשמוע את זעקות המשפחות שאתמול במהלך הצעדה פנו לממשלה מתוך תסכול וייאוש שהם ברורים ומובנים, והם פשוט זעקו איזושהי זעקה שכאילו היא נבעה מהבטן של האומה. זה היה ממש כאב שאתה כמעט לא רואה בחדשות, כזה כאב, אתה לא רואה כזו זעקה. זה היה ממש מטלטל.
כן, וגם עם הגשם, עם הגשם שהתחיל, והצעדה, ואז הם הולכים בגשם, ולחשוב באמת על הגשם הזה שהוא כאן והוא גם שם. גם שם הגשם הזה קורה.
כן.
וגם אתמול היה, אחרי הגשם שהיה בצהריים כזה, עלו המון תמונות שבימים אחרים אני כזה, מי אתם אנשים שמצלמים את הקשת בענן ומעלים?
האנשים שחיים בפייסבוק, קשתות זה פורנו מבחינתם.
כל הצבעים.
כן.
זה כל הצבעים.
שזאת הייתה קשת מרשימה, וכמובן קשת היא תמיד דבר אופטימי.
אופטימי.
ויפה. אין מה לעשות, קשת זה אולי תופעת הטבע.
צבעים בשמיים זה דבר מטורף.
זה הפתעה של הטבע. מה זה הטבע הזה? מאיך הוא הגיע לכל הצבעים פתאום?
זה מרגיש כמו בג.
כן. וואו, זה מעולמות הפנטזיה. זה כאילו כל כך. אתמול עלו כל התמונות של הקשת בענן, והם אמרו כל כך הרבה יותר מתמיד, זה היה כזה, כן, כן, תעלו את זה, נכון, באמת, הלכתי לחפש את הקשת, כאילו.
זה תזכורת, שוב, אין פה באמת הרי, זה תזכורת משמיים למשהו, כן?
לא, אבל זה כן לנסות להסתכל על הדברים
טובים. זה נורא יפה, וזה תמיד נתפס נורא חיובי, וזה באמת קסום, קשת זה דבר קסום, וברגע כזה שאתה רוצה לאחז במשהו חיובי, אז אתה גם זורק עליו כבר את כל התקוות והשאיפות והרצונות שלך.
הרי אתה נאחז עכשיו רק בקלישאות. רק הקלישאות מחזיקות אותנו כרגע.
אנחנו מודבקים מקלישאות.
הבוקר נסעתי ושמעתי אביב גפן. ואביב גפן...
אותו מדבר? כי זה גם יכול להיות. לא. או מוזיקה שלו.
לא, מוזיקה שלו.
כמו עוד צבע של הקשת, אם תרצו. לא, אביב עובר הרבה מאוד שינויים שאני כאילו... הייתי מאוד מאוד ציני כלפיהם, אבל משהו, דווקא עכשיו במלחמה, כשהוא באמת עובר מבסיס לבסיס, כמעט מחייל לחייל, זה מרגיש לי מאוד אמיתי, וכן. ועשיתי כזה ספוטיפיי פליי אביב גפן, אביב גפן אאוטפליינג, ואז זה התחיל בשיר אחד, ואז שיר שני, ואז התחיל שיר תקווה. וכאילו עצרתי ואמרתי, וואלה, זה שיר שאני מניח שאביב גפן לא שר עכשיו מול החיילים, בואו נצעד לחלום בלי גזע ולאום, אז בואו ננסה. כי זה לא מתאים עכשיו, כי זה פשוט לא מתאים עכשיו, זה לא משהו שמישהו מאיתנו כרגע יכול להרגיש. ואתמול צפיתי באיזה מונולוג של ג'ון אוליבר, לא משנה, מי שמכיר מכיר, והוא ניסה לנתח הוא סטיריקן אמריקאי מאוד מוכר, שניסה לנתח את מלחמת ישראל וחמאס, כמובן באופן שאנחנו לא מאוד מרוצים ממנו, ומשפט אחד שהוא אמר שם, שאפרופו קלישאות, זה משפט שאנחנו חיים אותו הרבה מאוד שנים, שהוא אמר, אנחנו מרסקים את התקווה של הפלסטינים, ואנחנו גוררים אותם לייאוש, ואז כאילו זה יוליד עוד מעגל של אלימות. ואני שומע את השיר הזה בבוקר, ואני כאילו מרגיש שאנחנו לא יכולים לשמוע שיר שקוראים לו שיר תקווה, ואני אומר, מה עם התקווה שלנו? למה אף אחד לא מדבר על זה שגם התקווה שלנו מרוסקת ומתרסקת?
מוקי כתב על זה. כולם מדברים על שלום, אף אחד לא מדבר על צדק.
נכון.
נכון.
מאז רצח רבין בעצם אין תקווה. מאז רצח רבין, הרגש הקולקטיבי שהיה שאפשר לעשות פה עתיד טוב יותר, רק עסקו בלדכא ולהרוס אותו, ולאט לאט גם השמידו את התהליך המדיני, ואפשר לדבר על זה, האם זה היה יעיל, האם זה היה יכול לקרות, האם באמת היה רצון מצד הפלסטינים, האם יש פרטנר או אין פרטנר, כל דיונים לגיטימיים. כמו שקלינטון אמר, הצענו להם הצעה של 97% מהשטח, ואני גם לא ממהר גם לקחת את האחריות עלינו, זה לא רק המעשים שלנו, והגל האסלאמיסטי שטף את העולם, את המזרח התיכון ב-20 השנים האחרונות, הוא לא רק קשור לכיבוש, דאש לא צמח בגלל הכיבוש, יש שאיפות הרבה יותר גדולות מאשר הסכסוך הקטן שלנו פה, השנאה לעולם המערבי גדולה הרבה יותר מאשר התנחלות כזאת או אחרת, אבל גם לנו יש חלק בתוך הסיפור הזה, בתוך החלקה הקטנה שלנו. לא ניהלנו את זה מספיק טוב. גם את זה צריך לזכור. ברור שאנחנו, וגם ברגעים כאלה, באירועים כאלה שהם, הם כמו השני קווים האלה בערך מוחלט, שאתם זוכרים את זה ממתמטיקה בכיתה י' או ט' אפילו?
ערך מוחלט שזה גם עם המינוס זה כאילו לא משנה, זה כאילו המרחק.
כן, כן, שני קווים ישרים.
אני עלה בי כזה וגם עשיתי את התנועה של השני קווים ישרים, כאילו זה עלה לי כמו...
בני גורן יושב עכשיו בבית, מבסוט.
שזה כאילו מבטל את הסימן, זה עובד על ערך מוחלט של 5 ושל מינוס 5, אותו דבר, הוא 5.
כן, כן.
וזה אירוע כזה, הוא כמו לשים שני קווים על ערך מוחלט, זאת אומרת, זה לא משנה אפילו על איזה סקאלה אתה בניואנס, זה הופך אותך, הערך הוא מוחלט, אתה או כאן, או כאן.
כן, וזה, זה התוצאה, זה
כן,
כאילו...
כן, זה הופך להיות חיובי, אתה בצד החיובי, לא משנה כמה אנחנו בתוך הסקאלה של הדיון הפנימי, והאירוע הזה שם ערך מוחלט על הדברים, והערך המוחלט הוא וזה נכון, זה מפשט נורא כל דיון, שאנחנו טובים, והם רעים. בסוף, לא משנה עם כמה אנחנו גם, יש התנהלות שלנו שהיא בחלקה ביום יום, אנחנו רואים את זה עכשיו אפילו סביב מסיק ומתנחלים וכל הדבר הזה. זה לא הופך להיות הכל שחור ולבן, אבל כן, זה מכריח אותך לבחור צד. וכל מיני ג'ון אוליברים כאלה, שהם כאילו בכלל עוד משוכנעים שהשיח הוא על איזושהי שאיפה לאומית, ועל איך אנחנו דיכנו את השאיפה הלאומית, וזה הוביל לפעולות רזיסטנס כאלה של התנגדות, זה מגוחך, זה פשוט מגוחך, זה פשוט לא להבין, לא להבין מה קורה פה.
זה גם תודעה קצת קולוניאליסטית מצדם, כי כאילו היומרה הזאת לשבת מהצד השני של העולם, להסתכל על איזה סכסוך ברברי ולנסות לנתח אותו במונחים מאוד מאוד מערביים, ופשוט לקרוא לסיספייר, כאילו...
לקרוא לסיספייר, זה משגע אותי.
הברברים צריכים להפסיק לריב פשוט. פשוט תפסיקו עם הפייר.
כן, ואיך אתם לא מבינים יש מלחמה זה לא טוב, וכשאין מלחמה זה טוב. איך אתם לא מצליחים להבין את זה?
משוגעים, אתם חושבים שמלחמה זה כן טוב, ושלום זה לא טוב. איזה מבולבלים, בולי בלבולי.
אז אנחנו גם השבוע יחד עם בנק הפועלים קוראים לכם ולכן לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, לצרוך כחול לבן, ואנחנו נשמח לשמוע גם היום על העסקים שלכם. 1-900-72-99-99, מה אתם עושים, איך אתם מתנהלים עכשיו, אולי אם נפגעתם במלחמה, מן הסתם רוב העסקים חוו פגיעה לא פשוטה. אז ספרו לנו על העסק שלכם המיוחד מאוד או הרגיל מאוד. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
ישראלים קונים ישראלי. בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
מישאל, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, מה שלומך?
היי. אני בסדר, קצת מתרגש. אני עוקב אחרי התוכנית שלכם.
תודה רבה. מישאל, אנחנו יחד עם בנק הפועלים שומעים על העסקים שלכם וקוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מוצרים מקומיים, כדי להתניע כאן את המשק שוב, להגביר את החוסן של המשק המקומי. ספר לנו, מישאל.
כן, אז העסק שלי הוא עסק חדש יחסית. אני פתחתי אותו לפני, התחלתי לעבוד במקביל לעבודה הרגילה שלי כאדריכל, התחלתי לעבוד מהבית עם עסק שמתעסק בכלי עבודה לנגרות מסורתית ולגילוף בעץ. זה היה תחביב שלי, רציתי לבנות גיטרה, ופשוט לא היו כלים בארץ, לא היו פשוט כלים טובים בארץ, והתחלתי, הייתי צריך לחפש אותם בחול, ואז נולד הרעיון לפתוח חנות בארץ. וזהו, כבר 10 שנים, אני ככה מתגלגל, עזבתי את העבודה שלי כאדריכל, ואני מתעסק רק בזה.
וואו.
אני נהנה מאוד מזה, אני אוהב את התעסקות בכלים, לראות גם את המבוגרים שמגיעים אליי, וכמו חנות צעצועים, כמו ילדים שמגיעים
אליי. מה, זה נשמע כיף, אבל אתה אומר שאתה מתמחה בכלים מסורתיים של נגרות? זה לא סתם...
זהו, מה זה כלים מסורתי של נגרות?
זה הכלים של
שידה?
בוא נאמר ככה, תדמיינו
לא,
את
זה כלים של תוצר. אומנות נגרות בטח שנכחדה, שהיום הכל חשמלי אולי וכזה.
נכחדה, אבל היא חזרה בגדול, בדיוק מתוך רצון לחזור ללואו-טק, לדברים היותר, לעבודה היותר...
עדינה וידנית.
בדיוק, והשקט, והריח של העץ, וההתמודדות עם הדיוק, שהוא דבר שהוא כל כך קשה, כשאתה עושה דברים בעבודת יד, ולא עם מכונה שעושה לך חיתוך ישר או משהו כזה. אז זהו, ואני...
אולי זה מה שהפריע לך באדריכלות. כי באדריכלות כזה הכל...
מסורתת ומדויק.
כן. וגם זה תהליך ארוך באדריכלות.
נכון מאוד, נכון, נכון. תהליך, בייחוד בארץ, כן? גם כל הבירוקרטיה. שיש, ובכל מקרה התמזל מזלי ומצאתי משהו שאני פשוט נהנה ממנו. לעסק קוראים טול עדן, ואני בעצם הייתי הראשון בארץ שהתחיל את הז'אנר הזה של כלי, חנות לכלים, לכלי עבודה ונגרות מסורתית, ואני חוץ מזה מפתח גם מיזמים שונים כמו סדנאות, סדנאות השחזה, סדנאות לגילוף בעץ.
זה נשמע כמעט תרפויטי, זה יותר לנפש מאשר ליצור איזה מוצר.
לא, לא, אנשים שקונים אצלי, כולם מייצרים, כולל אני, מייצרים דברים. אני בסופו של דבר הצלחתי לייצר גיטרה, ועוד יש לי שתי גיטרות בדרך.
וואו.
וואו, זה מטורף בעיניי. איך אפשר לייצר גיטרה? כאילו גם, כי זה לא רק כמו, לא יודעת, עבודה של כל דבר, כלי, כיסא, כן, זה גיטרה, כאילו יש משמעות לבנייה שלה בשביל הצליל.
זה מה שקסום כל כך, תחשבי שאת בונה משהו שמייצר צליל, זה קסם היצירה.
ושכל כימור משפיע גם על
האקוסטיקה. זה מטורף.
מדהים.
כל עובי, כל מילימטר בעובי של העץ, אם זה גיטרה קלאסית, יכול להשפיע על הצליל. והדבר הכי, אני יכול להקביל את זה ללידה של תינוק, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה הצליל של הגיטרה, עד לרגע שאנחנו שמים את המיתרים, מותחים אותם ופורטים בפעם הראשונה, ורק אז אנחנו שומעים את הצליל.
איזה באסה לשמוע צליל רע, אחרי בסוף, כאילו.
מהניסיון שלי, אגב, להקביל דברים ללידה של תינוק, זה מתכון לקבל גיטרה בראש.
כי אין שום דבר...
אין שום דבר בעולם שדומה.
חלילה, חלילה, יוריד מהכאב. כן, ברור, ברמה הדימויית, כן?
כן, כן.
אני מסתכל באתר, וזה באמת נראה מקסים, כל מיני כלים כאלה, כמעט פרימיטיביים, לגילוף, וזה ממש כמו פיסול, נכון? זה
נכון.
להוציא כאילו את הדבר שהיה, את הפוטנציאל שהיה גלום באבן או בעץ.
נכון. יש, זה בעצם להוריד חומר, לוקחים חתיכת עץ גולמית, ומתחילים לגלף, לפסל, בהחלט זה מקביל לפיסול, ובסוג, יש המון המון סוגים של גילוף ופיסול, ואני מחלק את החנות שלי לכלים לגילוף וכלים לנגרות, שהם קצת שונים אחד מהשני. ובנוסף לזה, לאחרונה אני חייב לומר שבעקבות המלחמה, אז יש דרישה מאוד גדולה לסכינים ולסכיני גילוף. וזה התחיל ממילואימניקים וחיילים שגויסו בצו 8 ולא הספיקו להתארגן, ופשוט היה חסר להם מה לעשות, לפחות בשבועות הראשונים של ההמתנה. וגם עכשיו, ונוצר צורך...
לא להגנה עצמית, אלא סתם כדי להעביר את הזמן בהמתנה, נגיד.
לגילוף, גם שפצורים, אני מניח.
כן, לשפצורים.
גם וגם. אז אני אומר גם וגם, כי גם יחידה מסוימת התארגנה של מילואימניקים התארגנה, ופנו אליי ורכשו. אבל לפני שהם רכשו, אני כבר התארגנתי בתחילת השבוע, בתחילת השבוע הראשון, כלומר, אחרי השבוע הראשון של המלחמה, אחרי השבוע, באמצע, בוא נאמר, באמצע אוקטובר, כבר התארגנתי על תרומות של סכינים לחיילי מילואים, שפשוט ישבו והמתינו, ואז מאוחר יותר, אחרי ש... בוא נאמר, אני מציתי את האפשרות שלי בתרומות, פשוט יזמתי את האפשרות שהלקוחות שלי יתרמו. יש באיטליה, אני חייתי באיטליה 15 שנה.
כן.
ובאיטליה יש מה שנקרא קפה סוספזו. זה קפה שהוא באוויר, שאתה מגיע לבר ואין לך איך לשלם, אם אתה או לא אתה, מישהו אחר שאין לו איך לשלם, אז ימנתי לו שם קפה בהמתנה, באוויר, שהוא יכול לקחת אותו. זאת אומרת, אנשים תורמים, מישהו שהיה לפני
זה. עשית את השוט של האספרסו שלך, ואתה קונה עוד אחד בשביל מישהו שאין לו, כזה, ופשוט שם.
זה ככה, זה קפה באוויר?
קפה באוויר.
זה יפה.
באמת יפה.
זה מאוד יפה.
מישאל.
כן.
הכתובת של האתר שלך זה Tools Eden, נכון?
כן, Tool Eden.
Tool Eden. T-O-O-L-E-D-E-N.com. זה נראה תחביב, האמת, מהמם. באמת.
פגז.
עדין וככה להוציא משהו מתוך...
ניסחת את זה מאוד יפה, למצות את הפוטנציאל של העץ, זה ממש זה.
אבל זה פוטנציאל שהוא בראש שלך, זאת אומרת, אתה כאילו בורא משהו מתוך החומר הגולמי.
זה כמעט לא כמו לידה. הייתי
נכון,
אומר.
נכון.
זה לא כמו לידה
של... זה לא כמו לידה גם של מישהי ספציפית.
לא. לא, לא מישהי ספציפית, ראיתי...
לדותיה זה אלה החוויות הקשות ביותר שעבר...
ראיתי גם את אילוס הפרצוף, רק אומר. רק אומר, ראיתי גם את אילוס הפרצוף.
בסדר, זה דימוי, דימוי. תסביר לה שזה דימוי.
היינו.
על בריאה ולא על סבל.
איליל זה דימוי, איליל.
תודה רבה, מישאל.
תודה לכם.
ביי. תודה, מישאל, בהצלחה.
תודה.
אנחנו גם כמובן נשים את הפרטים והלינק. זה כיף, נראה לי שזה כיף לשבת ולגלף משהו.
כן, אבל נראה לי שאני מתישהו כזה עושה את זה, אז כזה די כבר, זורקת את זה, נכון?
לא, זה דורש כאילו...
זה מביא לי עצבי, כל מוטוריקה עדינה, אני גם נהיית רעה, כי אני מתחילה לדבר, אני עולה על איזה תדר במוח, כשאני עושה מוטוריקה עדינה, שהכל יוצא, ואז אני כאילו אומרת דברים כמו כזה, סתמו, כזה, כאלה.
נכון, דיברנו על זה פעם על הבועות סבון והכדור הקטן ממתכת שיש למעלה, שיש
המבוך.
נכון.
זה יכול, אני יכול באמת לצאת לרצח עם על הדבר הזה. זה כאילו...
זאת סיבה.
זאת סיבה.
ליאת, בוקר טוב.
ליאת?
לא זאת.
בוקר טוב. חשבתי שהיא באמת רוצה לאמת אותך.
רק רציתי להגיד.
להגיב.
שלדה.
שמעתי את השיחה הקודמת.
זה הדימוי שאין להשוות אליו. אז ליאת, שלום, בוקר טוב. אנחנו יחד עם בנק הפועלים, קוראים לכולם לצרוך מעסקים כחול לבן ולחזק את החוסן של המשק המקומי. ספרי ליאת על העסק שלך.
אז אני חייבת אבל להתחיל בגילוי נאות.
כן, אוקיי.
אז עבדנו יחד פעם טל.
אהה.
ממש בתקופה פרה-היסטורית, בתוכנית שקוראים לה סטנגה.
או.
סטנגה?
סטנגה? זה היה קשור לכדורגל?
בהחלט. זה היה בשנת 2001.
לפני הספירה.
מה עשית בתוכנית? כאילו, אני הגשתי, אבל מה עשית?
אני הייתי מפיקה.
ספרי לנו איך טל היה.
זהו, אני עכשיו חושש לשאול אם זאת זכורה לך כחוויה סבירה.
זאת הייתה חוויה מהממת.
אני לא שואל אפילו אם נעימה, אוקיי.
תראה, היינו אתה, אני רל סגל.
נכון.
כאילו היה מורכב, אבל כן.
לא, אני דווקא מאז מאותה תוכנית, אני מאוד אוהב, מעריך את רל סגל. עם כמה שאני גם אוהב לריב איתו על פוליטיקה ודברים.
מבחינתי זאת הייתה תחנה מאוד 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 מגניבה ונעימה, אז יחד עם פליקס חלפון ויצחק בן יצחק,
נכון, נכון.
תחנה משמעותית. זהו, אז הייתי חייבת להניח כזה, ועכשיו נדבר על קבב.
זהו, אז העסק שלך הוא? קבבים?
יש לנו עסק משפחתי שקוראים לו קבב וחב. הוא נמצא בקרקור, הוא ממש תכף בן 5. והוא דוכן אוכל רחוב חמוד מאוד מאוד קטן, שמוכר קבבים וכל אחיהם, פגיות, הרייס.
לא, תקשיבי, אני מת מהפיתה עכשיו שאיליל שלך, זה תמונה שלכם כזה מ...
כן, זה הכל, אני, כן.
יו, זה נראה טוב, גם קבב טוב, כשהוא טוב, הוא טוב.
אין דבר כמו קבב טוב עם טחינה.
כי קבבים נגיד קפואים כאלה שקונים בזה, זה נורא, זה נורא והיום.
אסור, אסור, לא, לא. אז כן, אז איתי, שהוא הבן זוג שלי, שהוא שף מיליון שנה, היה לו, הוא גר פעם מזמן ביפו, ולפני איזה 6 שנים הוא קם איזה בוקר ואמר, טוב, אני חייב לעשות את הקבב שהזקן מיפו לימד אותי, ולנסות לעשות מזה מקום. אמרתי לו, בסדר, כאילו, מי יבוא לאכול קבבים? וניח עם 3 אנשים בארץ שאולי אוהבים אותו, אז אמרתי לו, טוב, בוא נפתח.
לא, כי זה גם באמת נתפס כמשהו נורא נפוץ ורווח, כזה, מה...
מי אוכל קבבים? כאילו, מי עצור?
לא, אוכלים קבבים.
אוכלים מלא קבבים.
לא, שעושים על האש וזה, כן. אבל לא, אנשים לא הולכים.
כדי לאכול קבב.
באיזה שנה זה היה?
זה היה נראה לי הכי מופרך.
זה היה ב-2002, אחרי ימי סטנגל.
התחלת שש מטראומת הטלוויזיה.
אז אמרתי לו, בוא נפתח בחצר איזה יום אחד, ורציתי שהוא יראה שאף אחד לא יבוא, והוא ירד מזה, אבל מה שקרה זה שהיה תור עד סוף רחוב.
יו, איפה, איפה זה קורה?
זה התחיל בבית שלנו בפרדס חנה, ככה זה היה איזה חצי שנה שהשכנים היו מאוד סובלניים, אבל בסוף נמאס להם, אז אחרי חצי שנה מצאנו מקום חמוד פה בקרקור, ומאז אנחנו שם. ויש באמת הכל, כאילו איתי מ-6 בבוקר עומד וקוצץ ומבשל, הכל מוכן.
זהו, זה טרי כזה מהבוקר?
הכל טרי מהבוקר.
מקבב את הקבבים?
הכל מקובב, מקוצץ ונעצץ באותו יום.
אני גמור עכשיו, גמור. זה נראה גם הכל איכותי כזה, אפילו הבצק של הפיתות נראה בתמונה איכותי.
באמת, אני אומרת, לא כי התחתנתי איתו וכי הוא מכין לי אוכל טעים, באמת, שזה פשוט מקום...
אתם גם משמעים זוג כזה חמוד.
אז איפה זה, הקבבייה?
זה ברחוב המייסדים 48 בקרקור.
זה חנות או כזה...
לא, זה ממש דוכן, דוכן אוכל וכל, זה מקום קטן, זה 30 מטר.
כן.
יש לכם גם קבב צמחוני? סליחה שאני זאת איש, סליחה שאני מאיישת את תפקידי.
מה זה צודקת? אני גם מזכירה שאנחנו מפרדס חנה.
בדיוק, אז אנחנו כבור, זה בטח רוב הלקוחות שלכם כאלה.
הטבעונות והזוגיות המורכבת. אז אין קבב צמחוני, אבל יש המון המון דברים אחרים.
אופציות אחרות, מהמם.
מה למשל?
יש אורז ויש פוטייטוס ויש לימון כבוש ויש סלטים, סלט קרוב וסלט ירקות, הכל טרי וטעים ורעבה, אין מצב שתציעה, ניתאי לא ייתן לך קצת רעבה.
אני פשוט המום, באמת, יש פה תמונה של פיטה, פיטה עם קבב, קצת אמבה נוזלת ובצל, נכון, למעלה, והגווניה והכל.
למעלה זה הפוטייטוז, זה גולת הכותרת.
זה לא בצל.
פוטייטוז, זה ממש חתכות קרנצ'יות של תפוחי אדמה שעושים אותם כל יום במיליון פעם בתנור כדי שנעמוד בעומס. כי הן נגמרות מהר.
שזה כזה קרנצ'י בחוץ ורח בפנים?
כן.
וואו.
זה סוד הכסף.
הרגתם, הרגתם, אבל תגידי, פיתה אחת זה לא מספיק. כאילו זה...
מה זאת אומרת פיתה אחת זה לא מספיק? מה?
ברור.
לא הבנתי.
פיתה מפוצצת טובה ככה, אתה...
זה פיתה שלמה.
זה פיתה.
אתם שניכם ילדים, זה לפעמים... לפעמים אני אמור מזה.
לא,
לאנשים סבירים...
לא, יש, אני רואה פה חלות וג'בטות, נכון? לא, מה זה פה?
לא, ג'בטות לא. יש לנו ביום שישי, רק ביום שישי, יש לנו מנה שנקראת חלבת שבת.
וואי, זה נראה...
שזה הקבב בחלה.
וואו.
זה חלה מתוקה.
פה את מפוצצת לי את המוח.
מלאה בקבבים, לימון כבוש, טחינה, פוטייטו, צ'ימיצ'ורי...
אתם אוהבים דברים יותר בפיטה או בחלה?
תראי, זאת שאלה מאוד טובה, זה תלוי מאוד מה, כי נגיד שווארמה רק בפיטה או בלאפה, אבל משהו ברוך של החלה בא כל כך טוב עם הקבב, אני לא יכול לתאר את זה. גם שניצל נגיד בחלה זה דבר כאילו.
אבל אם הקבב איכותי וזה נשמע שהוא איכותי באמת, שהתערובת עצמה היא סופר טריה וסופר... לא, אנחנו פשוט מדברים כבר איזה 7 דקות על קבב.
נכון.
היה אומן, דיברנו עם אומן גילוף בעץ לפנינו.
האיש חייב לעבור לסטורי טלינג, בגלל שהוא פשוט כאילו...
מבן זוגך?
לא, האיש הקודם
שלי. האיש הקודם.
כן, האמת שהוא סיפר שפור מאוד טוב.
נכון.
נכון.
אבל ההתרגשות מהקבב, אני חושב שהיא...
לא, תראה, אנחנו מדברים עם מישהי שהעסק שלה זה לגלף בקבב. נכון. זה לא פחות, כאילו...
לא, אני לא יודעת לבשל דבר.
אמרתי זה העסק. אמרתי זה העסק.
אבל התחתנתי באמת עם איש שבאמת...
הוא לא מריח כמו קבב, אבל כל היום?
לא, לא, הוא גם מריח טוב, הוא גם מבשל מדהים, והוא גם איש מאוד חמוד סך הכל.
אל דבר איתי עד שאתה לא עובר במקלחת. נכנס בסוף היום.
ואז הוא מגיע לבשל בבית, כי אני באמת לא יודעת לבשל כלום.
אתם לא עובדים ביחד?
לא, אני אחראית על כפרי קהילה, מיתוג, שיווק וניקוי שולחנות, ואיתי מבשל.
טוב, ליאת, קבב ואחיו, דוכן האוכל בקרקור, חובה מי שבאזור, זה נראה מדהים, באמת, מעולם לא...
חובה, ואם אתם באים, אז בבקשה לעדכן שאני אוכל לארח אתכם יפה.
בסדר גמור.
סבבה.
את מתכוונת כשאתם באים.
כן.
כשאתם באים, כן.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי, בוקר טוב.
ביי ביי.
וכמובן פרטים אצלנו בעמוד הפייסבוק בוקר חדש, ממש ממש עכשיו.
פיתה אחת, מספיק. מספיק פיתה.
לא, פיתה טובה זה מספיק. פיתה טובה זה מספיק.
למה? זה מספיק כדי להכין את הפיתה הבאה.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, אמנם הבטחנו את יניב קובוביץ' לפני ההפסקה, אבל הוא בביעוד של דובר צהל שמעדכן על את הכתבים הצבאיים מדי בוקר בעצם.
הוא בשיפה.
בדיוק.
וזה, לא, הוא לא פיזית סתם. בשיפה, אבל העדכון כן, נסוב כן. בטח סביב מה שקרה בשיפה בלילה. ש...
אז זה רק אומר שכשהוא יעלה אצלנו בקרוב, אז זה יהיה עם המידע הכי חם וטרי, ממש מהתנור.
מהקבב.
מהקבב.
קבב וחב.
אגב, הקבב של לא קובוביץ' הייתי אוכל.
נכון.
הייתי אוכל אם הוא הפתח קבביה.
בהחלט. אז אנחנו נדבר איתו טיפה בהמשך, ברגע שיסתיים הוויעוד הזה. יש מילים שנכנסו, השורש, המבנה הזה, אני לא יודע אפילו איך הוא בלשון העברית, זה פיעול
נקרא? כן, בניין פיעול נראה לי.
חיסוף, ויעוד.
זה מאוד צבאי.
יש בניינים שלא משנה מה תשים בפנים, הסאונד יהיה צבאי. כי... כאילו אין אותם בשפה, אין את זה ב...
כן, כי זה לא מתאים לשיח אנושי, כאילו כן. זה מוזר, ויעוד.
וכל מיני מילים, גם צבאיות כאלה שמתהפכות, נגיד, משהו שנהיה נורא פופולרי בתקופה האחרונה, זה פרקנו מהרכב, נכון?
לא, אני לא מכיר את זה.
כן, נסענו זה, פרקנו מהרכב ורצנו להתחבן.
לא, אבל זה היה כבר.
כן, כן, אבל זה תפס, זה עלה קומה. כשפרקנו בעצם, אתה פורק משהו, כאילו אתה לא פורק את, נכון, פרקתי את הסחורה מהארגזים, שמתי במדפים, על המדפים.
דיברתי עם מישהי, שלדעתי אולי זה כאילו, עכשיו שאני שם לב לזה, אולי זה מושפעת מזה, אבל כאילו, אנשים שאומרים שיגרתי את המייל, שיגרתי.
אני אומר את זה הרבה, לפני השגר.
וואי, לא חשבתי על זה שזה קשור לשגר, אבל יש את האנשים שאומרים שיגרתי מייל.
כן.
זה מוזר קצת.
זה מוזר.
למה אתה לא שולח אותו פשוט?
כן, מה זה הכוחנות הזאת?
אני מאוד אגרסיבי.
זה ממש כן.
גם מיילים. מיילים זה כמעט כמו פאקס כבר ברמת ה...
יושן.
כן.
כן.
כאילו, למה?
כן.
לא, אני לא כל הזמן.
לא, גם מטוסים יורים כבר כאילו פצצות. זה כזה, רק שלחת את המייל, לא שיגרת אותו. כן.
אני מרגיש במגננה על זה שאני משגר מיילים.
אתה איש של מיילים?
לא, כאילו לפעמים צריך, אבל...
לפעמים צריך, כן.
הרוב בוואטסאפ.
כן.
הרוב בוואטסאפ.
גם זה נהיה כאילו מדיום קצת פחות ברור. אני ממש התכתבתי אתמול במייל עם משהו שקשור למשרד של הרואת חשבון. אמרתי לה... די, אנחנו נעזוב את המייל ואני אתקשר מחר בבוקר.
וואו.
תמיד, זה שיגור. זה מייל ששיגרת.
אי אפשר...
וואי, להתקשר. כן. זה קשה. אני באמת...
לדבר עם אנשים.
כן, אבל הפעולה הזאת של... בדיוק דיברתי על זה אתמול עם מישהי, שלהתקשר זה דבר שמצריך כל כך הרבה, ושאנשים היום מפחדים מלהתקשר. הם פשוט מפחדים מלעשות את זה. זה...
כי נהיה היפוך אגב עם השנים, כשנכנס עולם ה-SMS'ים, לפני נגיד, לא יודע מה, 20 שנה, זה היה נחשב כאילו חוסר כבוד, לכתוב למישהו הודעה ולא להתקשר אליו.
נכון.
מה אתה מזמין אותי לחתונה ב-SMS, או... זה נהיה עכשיו, ונהיה היפוך, כאילו, ה-SMS'ים ואז וואטסאפים כמובן עם השנים, הפכו להיות המדיום התקשורת המועדף על אנשים.
אבל שים לב שזה...
זה מנומס.
למה אתה מטריד אותי עם קולך?
לא, זה להיכנס לפרטיות.
נכון, אבל גם הוואטסאפ נהיה, המרחב של הוואטסאפ הוא הרבה יותר אישי ומותאם, מאשר המרחב של ה-SMS שהיה מאוד טיפש בוואטסאפ, אתה שולח אפילו אימוג'יז, אפילו תמונות, כאילו כל מיני דברים שכאילו הם הרבה יותר אישיים. SMS זה כאילו, שלום להלן טקסט, הנה מברק, המברק שלי. זה הגיוני שזה המעליב קצת.
אגב, מי שעשה את המהפך זה כמובן אפל, שב-2007, שהציגו את האייפון הראשון, זה היה פעם ראשונה בעצם ש-SMS'ים נכנסו לצ'אטים. לפני זה, בכל הנוקיות וכזה, זה פשוט היה מין טור חשבונאי כזה, כמו איזה קובץ אקסל אחד ארוך. היה צריך להתחיל לחפש, רגע, הוא ענה לי פה, אבל נגלול הרבה 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 למטה, נחפש את התשובה הקודמת.
זה היה ממש מגילה. אתה גללת במגילה.
כן.
זה ממש זה.
אני רוצה שנייה להזכיר את אלינה פלחתי. אני מקווה שאני מבטא את שם המשפחה נכון. היא נרצחה במסיבה בשבעה באוקטובר, ונקברה מחוץ לגדר, בבית הקברות בבית שען. היא נקברה מחוץ לגדר כי היא לא יהודיה, והיא הייתה בעיצומו של תהליך גיור, ולא היו מוכנים לקבור אותה בתוך בית הקברות. אימא שלה אומרת, זה התפרסם אתמול כזה, אימא שלה אומרת לידיעות אחרונות, זה מצוטטת בידיעות אחרונות הבוקר, היא נרצחה כי היא יהודיה, כי היא ישראלית, לא חשבתי שיקברו אותה מחוץ לגדר. אם היא לא הייתה במסיבה אלא בגדוד שלה בגבול עזה, גם היו אומרים שיש הפרדה כזאת בזמן מלחמה. יש סיטואציות שצריך לתת כבוד לאנשים שנהרגו בשבילנו, בשביל המדינה ובשביל היהודים והלא יהודים בארץ. עכשיו, אלה רגעים, אני מבין לגמרי את המסורת היהודית והלכתית וכולי וכל הדבר הזה. אבל אלה רגעים שזה פשוט הופך להיות מגעיל. זה פשוט הופך להיות הסלקציה הזאת, שאנחנו נגיד כל כך מתנגדים לה בעסקת שבועים.
נכון.
מה פתאום שמישהו עם דרכון זר הוא שווה יותר מאדם שיש לו רק דרכון ישראלי? אז למה מישהו שהוא לא יהודי הוא שווה פחות מבחינת הכבוד שהוא מקבל מהמדינה כאשר הוא מת?
ועוד הייתה בתהליך גיור כאילו.
כן.
יואו, זה...
כן, גם... דת, יש מקומות שבהם היא לא יכולה להיות, כאילו להתגמש מול ערכים ליברליים, הומניים, כי אז היא תפסיק להיות דת. אבל אני באמת, וכאילו קטונתי, אני לא רב ואני לא פוסק הלכתי ואין לי את הסמכות הזו, אבל אני לא מרגיש כאילו אם היא הייתה נקברת בתוך הגדר, שזה היה מסכן מאוד את ה...
להפך.
את הדת.
להפך.
אני חושב שזה בדיוק המקום שבו נכון. צריך וכדאי כן. שהשיקול האנושי יגבר קצת על השיקול הדתי, כי זה...
כן, ואז אתה יכול להגיד גם למישהו שהוא לא דתי, הוא רק יהודי, שיכול לבוא ולהגיד, הנה באמת, וואלה, היהדות היא דת טובה. היא
טובה,
מכילה, היא יודעת
להתגמש
איפה שאנושי. יש אנשים, מצוטטת פה מישהי בשם גלית בתיטו אפשטיין, תושבת בית שען, היא אומרת, היא הגיעה לבית הקברות כדי לתמוך באולגה, האמא, היא אומרת, אני מאוד מצטערת וכואב לי, זאת לא יהדות שאני מכירה, היהדות שאני מכירה היא רחמנית ומכילה, יש רבנים אנושיים וחכמים, ויודעים למצוא את המקומות הנכונים לפתרונות הלכתיים כאלה.
לגמרי, שרוצים, מוצאים, וגם העניין הזה שדרך ארץ היא קדמה לתורה, וגם זה שבאמת ביהדות ובדת הזאת יש כל כך הרבה התייחסויות לגר
וזכויותיו,
כן, וזכויותיו ומאסר, וכאילו באמת שאפשר למצוא את הדרך ההלכתית אם צריך אותה. כן. שוב, אני לא חושבת שצריך אותה, צריך פשוט באמת להיות בן אדם ולהבין שדרך ארץ גתמה לתורה. זהו, נקודה.
אומר אבי פחיבו, יושב ראש המועצה הדתית בבית שען, קיבלנו הודעה על תושבת העיר שנרציחה, עשינו בדיקות, גילינו שהיא לא יהודיה, למרות זאת יצרנו קשר עם הצבא והבנו שהיא לא סיימה את הגיור. היא נמצאת בחלקת הספקות שמיועדת למי שאינו יהודי, בחלק שצמוד לבית העלמין עם שכחת הספרים. לא נפל דופי בהתנהלות שלנו, אני לא מבין על מה המשפחה מתלוננת.
וואו, לא, yep. לא, 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 לא. גם אם אתה לוקח את העמדה הנניח אולטרו-אורתודוקסית וחושב שאסור לקבור אותה בתוך בית העלמין, אתה לא יוצא נגד המשפחה. אתה לא יוצא בדיוק. נגד המשפחה.
ואתה גם לא מגזלט.
אתה לא מגזלט, ואתה מעורר שנאה כלפי בדיוק הממסד שאתה פונקציונר בתוכו. זאת עוד סיבה למה דת ומדינה צריכות להיות מופרדות. זה פשוט לא יכול לעבוד.
מיליון אחוז. גם באמת הכאב במה שהאימא שם אמרה, שהיא נרצחה על היותה יהודייה.
כן.
זה כאילו מצד אחד להירצח בגלל שאת יהודיה, ומצד שני למצוא את עצמך ליטרלי מחוץ לגדר, מתסכל ברמות.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, שעה שנייה. אז
בוקר.
אז נאמר בוקר טוב ליניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ.
בוקר טוב.
היי קובו.
אז לא יכולנו לדבר איתך קודם, כי היית בעצם בעדכון של דובר צהל על הפעולות בלילה בבית החולים שיפה, נכון?
כן, הייתי באיזשהו עדכון, כן, קצת כדי להבין מה קורה.
אז מה קורה?
אז זהו, אנחנו יש לי איזה, יש את ה... אני לא יודע אם כולם יודעים מה זה אמברגו, אמברגו זה מין... אין דדליין כזה של כתבים שאמורים לדווח בנקודה שעה מסוימת או זמן מסוים. לא מנוגע לשיפה, אני פשוט... ככה אתמול יצא לי להיות עוד שוב בחוץ לארץ. ובאזור המדובר, אז...
הבאת לנו משהו? שוקולד?
כן. לא, אז כן, אתמול גם יצא לי להיכנס
לאזור
רצועת עזה, עדיין, אנחנו לא יכולים לפרט את זה יותר מדי, אבל הייתי באזור שם, אז ביום ראשון אולי, או שתקראו בארץ, נוכל...
רגע, אז האמברגו למתי?
ליום חמישי בשש.
זאת אומרת, מחר בבוקר שנדבר כבר תוכל לספר את ה...
לא,
יום חמישי בשש בערב.
שש בערב.
בסדר, אפשר לפתוח חולפן.
נו, אבל אמברגו, כל אחת למדה מילה, אמברגו.
כן, כן. אבל לא, אגב, אין לי מושג למה.
לא, אמברגו זה חרם, אמברגו זה חרם בגדול. או אי הספקה של משהו, אז פה ברגע, זה פרקטיקה מקובלת אצל, בדרך כלל בתחום הסיקור הביטחוני, זאת אומרת ש...
ככה גם ניסיתי לברר מה אני יכול להגיד, אפילו בקטנה, אז אתם יודעים, אז אפילו אסור היה לי להגיד שאני הייתי אתמול בעזה בשעתי.
אסור לך להגיד את זה?
הנה, אז גם את זה לא.
אוקיי.
הכל טוב. טוב, אז באמת, צהל התחיל את הפעילות שלו בתוך בית החולים משאיפה. הוא כרגע מאגף שם אזורים. זה בית חולים ענק, אוקיי? זה לא מדובר באיזה מבנה אחד, בניין אחד. זה בית חולים ענק עם 14 מתחמים שונים.
בערך כמו איזה בית חולים זה בארץ, נגיד?
אני לא... לא פיילתי בתוך שיפה, אז אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל זה 14 מתחמים שונים.
14 מבנים שונים.
אגב, אתמול ראיתי את המפה של עזה בחדשות, יש שם מלא בתי חולים. מלא מלא בתי חולים. האינדונזי, האירופאי,
הקטרי.
כי כולם בעצם שלחו סיוע במהלך השנים האחרונות לעזתים המסכנים, אבל השתמשו בכסף הזה לבנות את מה שמתחת לבית חולים.
אז זה עכשיו חורת ההוכחה על צהל, מה שככה לכולנו די ברור, ואנחנו כולם אומרים, כן, מתחת לבית חולים. בצהל סבורים, אומרים, טוענים, שיודעים בוודאות, זאת אומרת, ברמת המודיעין המאוד מאוד גבוה, שמה קורה מתחת לבית החולים. אנחנו גם ראינו את זה מתחת לבית החולים רנטיסי, שנכנסו לוחמי השייטת, 13, ומצאו.
חייב לומר, קובוביץ', שגם בבית החולים רנטיסי, וראינו את הסרטון הזה של דניאל אגרי, דובר צהל, שזה היה באמת... אני מאמין לצהל ולדובר צהל, אבל זה לא ה-hard evidence, אתה יודע, שיעשו איזה שינוי מוחלט. אתה אומר, בקבוק חלב, חמאס אמרו אתמול בכלל בקבוקים של תינוקות פליטים שברחו והתחבאו שם במרתף. זה, אתה יודע, זה לא האקדח המעשן שאתה אומר, הנה, הנה, עם זה כבר אתם לא יכולים להתווכח.
נכון, אז זה בדיוק, ניסיתי ככה להסתייג בצורה עדינה מהטענות של צהל. אבל צהל סבור שמדובר מתחת לבתי החולים, מסתרים, שם הם חיים, שם קורים הדברים. רק לא לשכוח שאנחנו בעצם נמצאים חודש וקצת מעבר מהיום שנפתחה המלחמה, לכולם ברור שהם יצאו משם, שהם לקחו משם את הדברים, אבל עדיין, צהל הפך את שיפה לסוג של סמל. זאת אומרת, אם הוא לא יראה לפחות תשתית, אם הוא לא יראה... נכון, אף אחד לא מצפה עכשיו שבשיפה ישבו כל בחירי חמאס מסביב לאיזה שולחן, וגם אנחנו נתפוס תעודות זהות של החטופים והנהלים.
כן, וסינואר לא יושב שם חכה בראש שולחן טי כזה ואומר, עכשיו באים?
לא, עם חתול כזה, לטף חתול ברשע.
הוא חייב להציג את מה שהוא כן רואה שם. נכון. זאת אומרת שיש שם תשתית לפחות. ואם הוא יש תשתית, יש את ה... בעצם תמיד יש לי את ההתלבטות, כמה אני יכול לספר לציבור או לקהילה הבינלאומית מה אני באמת יודע מודיעינית. כי אם אני חושף פה את המודיעין הזה, אני בעצם איבדתי
נכס.
ערוץ של מודיעין, אני גם יכול לסכן מקורות, גם יכולות. פה
אבל...
במקרה הזה, צהל זה כל הקופה שלו. זאת אומרת, אם צהל לא יביא את ההישג התקשורתי, המבצעי, התודעתי בשיפה, תהיה לו בעיה מאוד מאוד קשה להמשיך.
אבל אתמול... זהו, כולם מחכים עכשיו לתמונות של המפקדה מתחת לשיפה.
וגם האמריקאים הרי הצהירו שהם אמרו בצורה רשמית כבר יומיים ברציפות שיש ידיעה שהסיפור הזה מתחת לשיפה קורה. זאת אומרת שהוא אמיתי ושיש שם תשתית משמעותית של מפקדות חמאס. מן הסתם אומרים את זה... מן הסתם אומרים את זה על בסיס מודיעין מוצק, אחרת הם לא היו אומרים דבר כזה, כן?
אין ספק בכלל שחמאס בנה את עצמו מתחת לשיפה, זאת אומרת שמתחת לשיפה קורים הדברים, מתחת לשיפה ברחו והתסתתרו, ששיפה גם משמש כמחזן. אין ספק, השאלה, כמה ישראל באמת מוכנה, או צהל או שבת, מוכנים לחשוף יכולות, מודיעין. האמריקאים לא היו יוצאים כזאת אמירה. אם הם לא היו רואים, שומעים, או אלוהים יודע מה הם קיבלו מישראל כדי להבין ולצאת עם אמירה כזאת.
כן, אבל עכשיו שצהל בשיפה, זאת אומרת, הם פשוט, זה לא לחשוף מקורות מודיעינים, אם אנחנו שם.
נכון, אבל ההנחה היא ש...
כאילו אנחנו כבר יודעים שהם שם.
אבל ההנחה היא שחמאס התפנו משם ולקחו את כל הראיות שעלולות להפליל אותם, ולכן אנחנו צריכים כאילו להביא ראיות או שקדמו לזה, או נגיד צוותי מזאפ שהבנתי שגם נכנסו, נכון?
שלוקחים DNA.
כדי לקחת DNA.
זה האקדח המאשר, זה לא יעזור לאף אחד כלום, כי ראית, זאת אומרת, גם הכתבים שנכנסו לבית חולים רנטיסי, אוקיי? עם דובר צהל. בסוף הם מדווחים את זה מעיניים אמריקאיות לגמרי, הם באים ואומרים, אוקיי, צהל אומר ש, צהל טוען ש, צהל חושב ש, אבל לא היה שם משהו שאומר, הנה, זה.
מה אם נגיד זה שקוראים לבית חולים על שם רנטיסי, זה לא כאילו אקדח מהשן, זה לא נגיד גורם להם.
רנטיסי אחר.
לא, בדקתי את זה. זה רנטיסי המחבל שסוכן על ידי ישראל. הוא נצח בבית החולים.
כזה הראיות הם מתחת לאף שלנו.
כן, כן. מה כבר תמצאו בבית החולים בן לאדן?
כן, עכשיו בוא נראה אותם מתלוטצים עם רופיו. אבל אני אגיד לך מה, הם נכנסים קודם לנקודות שבהם הם רוצים למצוא את הדברים. זאת אומרת, עכשיו לוחמי צהל, הם מאגפים את מתחם בית החולים, אבל הכניסה לא תתחיל להיות בין המחלקות אחד-אחד, לפחות בשלב הראשון. מה שמעניין את צהל בשלב הזה, זה מה קורה מתחת לבית החולים.
חשוב לזכור שזה לא כמו רנטיסי בית החולים, פה עדיין יש חולים ורופאים וצוות. הוא לא פונה לחלוטין.
למרות שבימים האחרונים אנשי מודיעין בצהל, בכלל ארגוני הביטחון שלנו, עשו הרבה מאוד טלפונים גם למנהל בית החולים, ביקשו ממנו להזדרז עם הפינוי. יש כבר בסמוך לבית החולים מוכנים כבר אינקובטורים כלקח מהתמונות המזעזעות שקיבלנו מבית החולים רנטיסי. אז יש כבר את האינקובטורים, יש כבר את הדרך איך להעביר אותם, נפתח איזשהו ציר ממש מבית החולים לתוך הציר, לתוך מין ציר הומניטרי שיהיה אפשר להוציא אותם באמבולנסים. הצבא לוקח את זה כשזה יותר מובטח את החלק שמה שקורה מעל האדמה, מעל הקרקע בשיפה. מעניין אותם מאוד מה קורה מתחת. אני מניח שגם ההחלטה לצאת לזה היום, יודעים בערך מה קורה שם כרגע, מה אפשר להוציא משם כרגע, ועדיין לקחו את החישוב.
תגיד, אולי זה סתם ניואנס וזה סתם לא חשוב, ואולי אני סתם צולל לתוך משהו שאין מה לצלול, אבל כשדובר צהל דיבר הבוקר על פעולה בתוך בית החולים שיפה שחיילים מבצעים, היה שוני בין הגרסה בעברית ובאנגלית. בגרסה באנגלית הוא אמר גם, אנחנו פועלים בתוך שיפה ואולי נשחרר חטופים. ובגרסה בעברית זה לא הופיע. סתם, אתה חושב, או יש פה איזה כוונה?
אין סתם. אצלנו זה נורא עדין. באמת, בסופו של דבר...
אתה לא רוצה לעורר תקווה בעברית.
כל אמירה של דובר צהל או של גורם רשמי, זה סוג של הבטחה.
כן.
המשפחות מחכות, יכולות להמתין עכשיו, לחכות למה קורה. מצד שני, שמדברים לעולם, וגם ראינו את זה ממש, איך הם דיווחו לאנשים שלהם או לנו, ה-CNN, זאת אומרת, את האירוע ברנטיסי מול האירוע שלנו. אנחנו מבחינתנו, צהל אמר, זה צהל הבטיח, צהל חייב קיים. שם הם מתייחסים לזה במין ספקנות כזו שאנחנו לא, לנו ברור, אוקיי, כישראלים, שדניאל אגרי חלילה לא שם שם חוט ווילון וכיסא. הם לא תופסים את זה כמונו.
כן, זה IDF claims.
גם יש את העניין הזה של הלוח משמרות, שהוא אמר שזה השמות של המחבלים, וזה הימים. זה היה ימים.
זה לוח שנה פשוט.
זה לוח, כן.
כאילו שמה שהיה כתוב בערבית זה ימות השבוע.
זה גם, לא יודע, אני לא, כולנו רבו, זה גם עם מרקר, לא רואה אנשים שהכינו מראש מרקר לרשימת שמירה הזאת.
כן, מחבלים לא עובדים עם מרקרים.
עכשיו זה לא חלילה שום שיקר, יכול להיות שזה זה.
לא, אבל זאת הייתה פדיחה קטנה שלפחות ברשתות החברתיות הרערה את האמינות של כל הדיבור.
זהו, בעולם נתפסו על זה, אני רואה.
כי אם אתה אומר, זה נראה כמו רשימת שמירה של מחבלים על החטופים, אבל בעצם כתוב שהם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי וחוזר חלילה. זה...
יש הרבה אירועים כאלה שאני גם ניסיתי להבין, זאת אומרת, למה עשו אותם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל השב"כ הוציא איזושהי שיחה של שיחה של חקירה עם אחד השבועים. Okay? ואז הוא אמר בשיחה שהוא פעיל, והוא היה אני לא זוכר אם זה היה בבארי, ושהוא דיבר קצת על חמאס, ניסו להסביר לו על חמאס, ואז הוא אמר, כן, חמאס מונע עכשיו מהאנשים לעבור דרומה. עכשיו, בואו, הוא בשביעי לאוקטובר בבוקר כנראה לא ראה טלוויזיה מאז ולא שמע רדיו.
כן.
נכון.
אתה יכול לשאול, כאילו, מה
הקלטה?
גם אם היא נכונה, מה, לא הבנתי, מאיפה הוא יודע?
כן, יש איזה להט, בגלל התגובות בעולם יש להט לתת למבצע, למלחמה הצדקה, וזה ברור, אבל זה מרגיש כאילו בחסות הלהט הזה יש הרבה מאוד טעויות כאלה, מאוד מביכות שגם בסוף...
אני מניח שהחוקר אמר לו, תגיד, מה אתה אומר, כאילו, אתה יודעים, מרימים לו להנחתה, רגע, חמאס עכשיו מפריע להם, הוא יגיד כן על כל דבר, אוקיי? הוא יגיד, באמת, כל דבר הוא עכשיו יגיד כן. שאתם מוציאים כזאת קלטת, אוקיי? גם שבק. בסופו של דבר, בואו, הוא נמצא כנראה במרטפים, הוא לא רואה טלוויזיה, הוא לא שומע רדיו, ולכן כל האמירה הזאת שהוא...
הוא יותר בקטע של פודקאסטים.
כן, לא, שהוא טוען עכשיו, הוא טוען עכשיו...
פשוט פתחתי מיקרופון.
כן, הנה, יש לנו עכשיו שבוי, שאצלנו מהרגע הראשון של כל המלחמה הזאת, והוא אומר שחמאס לא מאפשר לרדת דרומה. אבל בואו, קצת common sense, למה נתתם את זה בכלל? איך הוא יודע מה קורה בעזה? אז זהו, אז גם פה...
כן.
אז אני אומר, זה לא בהכרח חלילה שמשקרים. בסופו של דבר, דובר צה"ל, דניאל הגרי, מבין, האמינות שלו זה הכלי הכי משמעותי. אם הוא מאבד את זה חלילה, באמת, זה הופך את המסע הסברה בעולם, לעולם בכלל, כבלתי אפשרי.
זהו, אני פשוט פחדת שישלפו לו את הרגע הזה עם הלוח שנה בעולם.
זה לא הפשלה הכי גדולה בעולם.
בדיוק, זה גם תקעת תוך כדי, אל תשכחו, בסוף אני אגיד לכם איך זה קרה, דניאל הגרי, הוא... למרות, אני לא יודע, למרות שכולם אוהבים אותו, יש עוד דברים להגיד עליו טובים, שזה כבר מפריע לי, אבל הוא גם היה מפקד השייטת עד עכשיו.
זהו, הוא לוחם, בואו נזכור שהוא לוחם.
מה זה לוחם? הוא היה מפקד של החיילים שנכנסו לתוך הבית חולים ברנטיסי.
כן, כן.
והוא באמת גם, לא, הוא כן, הוא כזה מין... מין רותם סלע כזה של הבנים, לא יודע, הוא גם, כולם אוהבים אותו. אז באמת, אז הוא גם לא חייב. עכשיו, כל זה קרה ממש בזמן מאוד מאוד קצר, הכניסה של העיתונאים. העיתונאים בעצם התלוו לקוחות, הם הכניסו אותם רק ברגע שהם הבינו שהם יכולים מבחינה מבצעית להכניס אותם. אז הכל קרה שם, זאת אומרת, הגרי די ראה את הדברים במקביל אליהם, זה היה, אני חושב שזה קצת טעות, אבל שוב, אני לא הייתי דובר אף פעם, אבל הוא באמת לקח את הסיכון הזה, שהוא בואו תראו בעיניים שלכם וכן נמצאו שם דברים, אז כן אפשר, כן אפשר להבין שכן היה שם משהו, ובאמת הבילון הזה, זה...
וילון הזה, זה תפאורה לתמונות, להסוות כאילו מיקום וקיר.
כאילו בצלון, רואים את הקורסאות, רואים את הדברים. אני מוכן את החבל הזה ואת הקורסה ואת שכביכול מראה שמישהי נזקה שם. אין לי ספק שזה אותנטי. אין לי ספק שזה אותנטי.
גם בואו, הפשלות של הניו יורק טיימס בינתיים במלחמה הזאת, האמינות שלהם הרבה יותר...
לא, אבל לנו זה ברור, לנו זה פשוט ברור.
כן, הקהל זה לא אנחנו.
הקהל, בדיוק.
שזה לא משנה גם אם היינו מביאים את החטופים, היו אומרים משהו ששמנו אותם שם, זה
בכלל... כן, אבל עדיין צריך לשאוף לאפס טעויות בדברים האלה.
אתמול התפרסמו שני סרטונים מזעזעים ברשתות. אחד... על הגבורה בלתי תיאמן של אותו בחור שזרק שבעה רימונים החוצה מהמיגונית. זה משהו, זה, ועוד סרטון גרפי, מה זה, אני לא רוצה יותר מדי לתאר, אבל שרואים איך מאמיסים שבועים על רכב, חטופים, חוטפים אותם לעזה, וחלק מהם פצועים מאוד, זאת אומרת בלי גפיים וכאלה. ומתייחסים אליהם בצורה מזעזעת ומכים אותם תוך כדי שמעמיסים אותם לזה. ואתה רואה את זה, ובאמת הלב נשבר, הלב נשבר.
נתחיל לראות עוד ועוד.
ואתה אומר, מי יכול בכלל להתווכח עם מראות כאלה על צדקת הדרך, ואז ממש בתגובות לאותו סרטון, זה פרופגנדה של צהל, וזה שקר, וזה מבוים, וזה זה, ו... אתה אומר, די, כבר אין מה לעשות לשכנע את הרוב. נכון, זה קרב שאסור להזניח אותו, אבל, וחשוב לזכור שחשוב לשכנע את איפה שחשוב לשכנע.
נכון, וגם שהם לא הרוב, הם לא הרוב.
אני לא רוצה אפילו לחזור על דברים שאני שנשאלתי, גם מעיתונאים ואנשים רציניים בישראל, כן? על כל מיני קונספירציות ומה קרה באירוע שבו שבק וצהל חילצו את התצפיתנית. זאת אומרת, אני, התחילו כל מיני קונספירציות בנוגע לתצפיתנית ששוחררה.
אורי מגידיש.
כן, אני התחלתי לקבל כל מיני שאלות מעיתונאים רציניים, מאנשים רציניים, ששמעו ככה ושמעו ככה, באמת קונספירציות שאתה, אתה אומר די, בואו, תשחררו, אני אפילו לא מתכוון לענות לך לזה.
כן.
זה לא יעזור, מלחמה זה כמו איזה גן עדן של כל
המטורפים.
של כל הקונספירציה, כל אלה של המטורפים האלה, תמיד יגידו, אנחנו זוכרים, זה התחיל בזה שבכלל שבק פתח את הגדר כדי...
ברור.
מיליון דברים כאלה, אני...
יש כאלה שאומרים שזה בשביל להפיל את ביבי גם, הרי זה מזימה, אבל זה
יש
באמת...
יש גם את אלה שאומרים שזו מזימה של ביבי.
נכון.
כדי להמשיך
את באמת, אנחנו גם ראינו את זה, אנחנו פחות מפקפקים בזה, העולם יותר, אבל אף אחד היום בצהל, ולא הגרי ולא הרמטכ"ל ולא אף אחד בצהל או בשבק, ייקחו ריזיקה כזאת שהם ילכו וזייפו את ה... יבנו שם תפאורה או ינסו להרכיב
ברור,
את זה.
ברור, די, זה אפילו לא שווה התייחסות. זה אפילו לא שווה. חבל על הזמן גם שלנו.
זה היה לחשוב את זה.
כן.
זה הכל.
קובוביץ', welcome to Israel.
טבלרון שבוע הבא
נדבר,
יש שם ברגו על טבלרון בינתיים.
ביי, בוקר טוב. גם היום אנחנו עם בנק הפועלים, קוראים לכם ולכן לקנות מעסקים ישראלים, להגביר את החוסן של המשק המקומי, לצרוך כחול לבן. אנחנו נשמע על העסקים שלכם מיד אחרי הפרסומות, 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
ישראלים קונים ישראלי, בחסות בנק הפועלים ובשיתוף התוכנית בוקר חדש, קוראים לציבור הישראלי לקנות מעסקים ישראלים ולחזק את חוסנו של המשק המקומי.
הילה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, הילה.
היי, הילה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר. הילה, אנחנו שומעים על העסקים שלכם. וקוראים לכולם, יחד עם בנק הפועלים, לקנות כחול לבן, לצרוך מעסקים ישראלים. ספרי בבקשה, אילה.
אז יש לנו בעצם מרכז במושב קרם הערל, שנקרא זרעים מציון, שזה משתלה לצמחי בר. העבודה שלנו זה הצלה של צמחי בר ושיקום נופי.
וואו.
וואלה.
מדהים.
מה זה אומר הצלה של צמחי בר? מה?
זה אומר שכל כביש או מסילת רכבת או הרחבה של יישוב שעושים איפשהו בארץ, קוראים לנו קודם יחד עם רשות הטבע והגנים, ואנחנו מפנים משם את כל הפקעות של הרקפות, חצבים, נרקיסים, קלניות, כל צמחי הבר המוגנים. אנחנו פשוט, או שאנחנו מפנים אותם, מזיזים אותם 100 מטר הצידה, או שאנחנו מעבירים אותם לגני מקלט של רשות הטבע והגנים. ובסיום העבודות אנחנו מחזירים אותם בחזרה לצידי הדרך.
מהמם.
כי... את אומרת צמחי בר, יש המון, רוב הצמחים שקונים במשתלות, למשל פקעות כאלה של רקפות, והם הרי חד פעמיים, הנדסו אותם ככה כדי שהביזנס יגרום לזה שאתה תצטרך כל שנה מחדש, ובטבע זה לא ככה, הפקעת של הרקפת, היא פורחת בחורף, ואז שוב מתכנסת לתוך האדמה, ואז שנה אחרי זה שוב.
ככה הטבע כאילו עובד.
אתה צריך להיות הפרזנטור שלנו, טל, כל הכבוד.
רואה?
זה ממש ככה, פקעות בר, צמחי בר, זה בעצם להרבה מאוד שנים, לנו יש פקעת של רקפת בת 250 שנה.
יו,
מדהים.
וזה כל שנה מחדש היא מוציאה, ככל שיותר מבוגרת היא מוציאה יותר עמודי פריחה, יותר עלים.
זהו, זה לא כלכלי למשתלות למכור את זה, כי once קנית הפקעת אחת, אתה לא צריך יותר.
לבית, כן.
אז הנדסו את זה ככה, פשוט סרסו אותן, שיפרחו פעם אחת בלבד.
כמו מייקרוסופט אופיס כזה, שפעם היית קונה פעם אחת, והיום אתה צריך לשלם
רישיון.
רישיון.
נו, כמו כל דבר, גם אייפון הוא נהיה איתי אחרי כמה זמן. צריכה לקנות חדש.
איך אייפון צומח בטבע, הוא מוציא פקרות.
ברור, מתחת לסלע, צומח פרו-מקס.
אז המשתלה שלנו בקרם מהר"ל, בעצם אנחנו מרבים את הפקעות האלה מזרעים, ואז ברגע שקונים פקעת של רקפת, זה משהו שבאמת אתה שם בגינה, וזה לכל החיים, זה כל חורף מחדש.
אז באמת אתם מוכרים פרחי בר כאלה, פקעות בר וזה? וואו, האמת שלא ידעתי שאפשר לקנות את זה, חשבתי שיקחידו לחלוטין את האפשרות.
לא, אפשר, ברגע שמרבים את זה ושזה מריבוי שלנו, אז יש לנו יישוב, וחוץ מזה שיש לנו המון שתילים של צמחי מרפא, יש צמחים שעוזרים להורדה של סוכר, ויש צמחים שעוזרים לכאבי ראש, צמחים לחרדות, צמחים לקשב וריכוז, המון המון צמחי בר עם תכונות רפואיות, ויש לי את המארז שלי שיצאתי איתו, שנקרא זרעים של תקווה,
כן.
שזה משהו שעשינו עכשיו בגלל כל המצב שנוצר, שזה סקית בעצם, שיש בתוכה זרעים של פרחי בר, פרג, סביון, כחוון, ציפורנית, טורמוס, מינים מאוד מאוד יפים של פרחי בר, ובעצם כל סקית כזאת שנרכשת, אנחנו תורמים את אותה כמות זרעים ליישובי העוטף. אז בעצם עד היום נרכשו למעלה מ-25 קילו.
וואו, של זרעים, שזה דבר לא כבד, כן? כמה זה כל סקית?
בכל סקית יש 3 גרם.
וואו.
מה?
כן.
וואו.
אז יצאנו עם המיזם הזה, ואנשים ממש התלהבו, ואנחנו בקשר עם היחידות הסביבתיות שבעצם יעבירו את הזרעים ליישובים. כבר התחלנו להעביר כמה קילוגרמים ליישובים, ובעצם זה משהו שהם יזרעו בשטחים הציבוריים שלהם, או בשטחים שמסביב ליישוב, או בגינות שלהם כשהם יחזרו. וזה מיקס של פרחי בר שיזרע את עצמו משנה לשנה, ויש שם פריחה כל שנה מחדש.
תגידי, עכשיו זה הזמן לזרוע?
כן, עכשיו זה הזמן הכי טוב לזרוע.
נכון, כי תכף זה שנייה לפני החורף כזה.
בדיוק. מעכשיו עד סוף דצמבר זה בעצם הזמן הכי מומלץ לזרוע זרעי בר, והפעולה היא מאוד פשוטה, אתה לוקח את הזרעים האלה ומפזר אותם על השטח מלמעלה, זהו.
לא צריך כאילו לחפור עם האצבע או כל מיני כאלה, פשוט לפזר אותם כמו...
כמו בטבע.
כן.
אבל איך יודעים איזה אדמה הכי מתאימה?
אז אנחנו מתאימים את המינים של הזרעים לאזור שממנו אנשים רוכשים. אם מישהו מתל אביב רוכש ממני, אני שמה לו זרעים שמתאימים לאזור תל אביב.
מדהים.
למרות שזה תלוי גם איזה אדמה שמו לו בגינה, רוב הגינות זה כאלה הפרטיות.
כן, אבל זה בעיקר, כאילו אדמה גננית, כל הזרעים יכולים להסתדר איתה, זה העניין של האקלים והתנאים והמשקעים.
אני חייב להגיד שזה...
אבל גם לא חייבים גינה, אפשר על עדן החלון, אפשר באדנית, אפשר במרפסת.
וזה נורא יפה שזה מיקס כזה פראי, כי זה הטבע הכי יפה שפתאום מתפוצץ לך משהו שהוא כולו צבעים כזה, כמו גינה אנגלית כזאת.
כן.
חייב להגיד שזה אחד, כאילו מאז שאנחנו התחלנו את הפינה הזו, זה אחד העסקים הכי, ואחד המיזמים הכי יפים ש...
כן.
אני מדמיינת אותי מפזרת את הזרעים, אבל כמו עם המלח, עם השף
סולט בי,
כן.
זה די דומה, אני כל הזמן ששואלים אותי איך זה הורים, אז אני אומרת, זה כמו לקמח שולחן עם קמח, כאילו אתה לוקח חופן של קמח ומפזר את זה על השולחן מלמעלה, ממש כמו שהטבע עושה.
ותוך כמה זמן זה הופך לבאמת פרחים שאפשר לראות ולהגיד, וואו, איזה יופי?
אם זה מקבל השקיה, זה ממש תוך 4 ימים כבר נובט.
די, 4 ימים?
זרע שככה מפזרים על פני הקרקע?
ממש ככה.
צמח בר.
רגע,
הוא בא לתת.
ממש. אלה עמידים, זה כמו חתולי רחוב כאלה, זה לא... רגע, ופקעות הן לא צריכות להתפתח באדמה?
כן, זה לא זרעים של פקעות, מה שאנחנו נותנים. זה זרעים של פרחים חד שנתיים, שזה פרג וסביון וטורמוסים, שהם מאוד מאוד יפים. ואז הם נובטים ישר, תוך 4 ימים.
זה אינסטנט.
אבל כל אחד מהפרחים בעצם פורח בזמן שלו. יש פרחים שפורחים בינואר, יש בפברואר, במרץ, באפריל.
יש את דניאל אגרי, שהוא לייט בלומר.
הוא גם בא בסקית.
כמה זמן לוקח לעץ?
פזרו אותו עלינו.
לפקעת של באמת צמחי בר, כמה זמן לוקח לזה לגדול פתאום?
עד שזה פורח לפקעת?
כן.
כל אחד יש לה את, את השנים שלה, אבל למשל מזרע של חצב, אם את זורעת אותו, רק אחרי 7 שנים,
וואו.
זה ראשון. כן, אבל זה גדל, זה כל שנה גדל, את לא צריכה לעשות עם זה שום דבר, לא להשקוט את זה, ואת לא צריכה גם להוציא את זה מהאדמה בסוף העונה, ולהכניס בתחילת העונה, את לא צריכה לעשות את זה, את פשוט שמה את הזרע באדמה ומחכה 7 שנים.
אני לא יכולה עם כמה שעבודת אדמה זה כאילו דימוי להכל.
הכל, הכל. וזה מדהים איך אנחנו גם מתרגשים ממשהו שהוא הטבע הבסיסי. זאת אומרת, כאילו הנדסו אותו ועיצבו אותו ושינו אותו ככה שיש איזה קונבנציות, ופתאום שבא מישהו כמו הילה ומחזירים את זה כאילו למקור. לא צריך להשקעות את זה, זה לא השקעה טבעית, זה פשוט כמו שזה הונדס במשך מיליוני שנות אבולוציה.
אנחנו וואו, זה כאילו אנחנו תיירים בכוכב של עצמנו.
זה השבע.
קעת של רקפת למשל, זה מין איבר הגירה כזה שיש בתוכו את כל המזון והנוזלים שהצמח צריך. אז גם אם הקעת הזאת מחוץ לאדמה, בלי אדמה ובלי מים, היא עדיין תפרח במשך 5 שנים.
וואו.
אהבתי.
כן.
כמה שפחות, כאילו,
היא תסגור.
לא להתמודד עם השנות בצורת ועם כל הדברים שהטבע מפיל עליהם.
כן.
תדעות לשרוד ולהתמודד.
תגידי, משהו בתחילת השיחה אמרת שאתם לוקחים צמחים שהם באזורים שיש בהם עבודות, נכון? ואז מחזירים אותם לשם אחרי שהעבודות מסתיימות. אני מניח שזה בגלל שיש לזה גם איזו חשיבות כזה אקולוגית למארג הטבעי של האזור, נכון? זה כאילו...
בוודאי. בעצם היום כל קבלן שמקבל לעשות איזושהי עבודה, כמו שהוא צריך לקבל אישור שאין עתיקות בשטח, הוא צריך לקבל אישור מרשות הטבע והגנים שאין ערכי טבע מוגנים בשטח. אז לפני שמתחילים את העבודה, עושים סקר של השטח, בודקים מה יש, מאתרים את המינים המוגנים ושולחים את זה לרשות הטבע והגנים, הם מחליטים מה צריך להציל, מה לא, לאן להעביר את כל הדברים, ורק אז הוא יכול בכלל להיכנס לשטח ולהתחיל את העבודה שלו.
מדהים.
עשינו השנה פרויקט של 120 דונם בסדרות, השכונה החדשה שבנו בסדרות, מתחם 11 זה נקרא.
כן.
120 דונם שיש שם 40,000 חצבים שהעתקנו אותם משם לגן הלאומי באשקלון. הם עכשיו בגן הלאומי באשקלון.
וואו.
כן.
וואו.
וזה ככה כל פרויקט בארץ.
מדהים.
מדהים.
הילה, תודה רבה. זרעים מציון, זה השם.
זרעים מציון, זרעים של תקווה, זה ממש בדף הבית שלנו. לוחצים, רוכשים, אנחנו שולחים את זה עד הבית עם שליח. וכל שקית כזאת שאתם רוכשים, תחשבו שהעוטף מקבל שקית כזאת מאיתנו במתנה.
יפה מאוד. וגם נשים לינק אצלנו בעמוד הפייסבוק, ותודה רבה, פרויקט מדהים.
תודה. תודה רבה לכם, תודה.
ביי, בוקר טוב. הגר?
בוקר טוב.
היי הגר.
שלום.
את הגר, נעים מאוד, היי. אנחנו עם בנק הפועלים, קוראים לכולם לצרוך כחול לבן, לקנות מעסקים ישראלים. ספרי הגר, זה עסק שלך?
זה עסק משפחתי, זה כן. עסק של המשפחה, בעצם מי שהקים אותו זה אבא שלי, אריה שרם. הוא הקים אותו לפני יותר מ-50 שנה, כשעוד דיבלים היה, נגיד שהעסק הוא לדיבלים.
איך אני אוהב דיבלים?
איך ידעת שתגיד את זה?
זהו, שכחתי פרט קטן בשבילי, אנחנו עם עסק של יבוא דיבלים בעצם, אנחנו נקראים מיטד.
כן.
לפני 50 שנה בערך, אפילו קצת יותר, אבא שלי הבין שיש צורך בתחום ההגינה בדיבלים בארץ, והוא התחיל בעצם ללמוד את הנושא ולהביא את זה, להביא את זה לארץ, והוא היה הראשון בארץ שהביא את זה לארץ שלנו. אז בזמנו גם לא היה לזה מילה, זאת אומרת לא ידעו איך לקרוא לזה, זה היה נקרא דיבל, והוא בעצם ייסד את המילה מיטד.
מיטד זה דיבל בעברית?
נכון, אם היום תפתח תשבץ או תשחץ
שהגדרה
מילונית.
עם תת או עם תף?
עם תף. מיוטף דל. מהמילה יתד בעצם, הוא הביא את זה כאילו
ואבא שלך המציא את זה?
המציא את המילה ואז לקחו את זה
הוא לקח את זה בעצם מהתנך, מהתורה, מיתדות המשכן בעצם, המילה יתד.
וואלה, בעצם ארון הקודש היה עם דיבלים, כן?
בדיוק. וזה הוכר על ידי האקדמיה העברית
ללשון. אבל אז זה היה דיבל בר, זה לא כמו הדיבל שיש היום.
בדיוק, זה דיבל שמחזיק.
כן.
כן. אז זה עסק שהאמת תמיד מעלה גבה, כזה מרים גבה, שאנשים אומרים, מה, זה רק דיבלים? אז כן, זה רק דיבלים.
זה עולם ומלואו דיבלים, לא? יש מיליוני סוגים, גדלים, עובעים.
נכון, יש לנו פה אנגר ענק.
יש לכם דיבלים כימיים? שזה כאילו...
מה זה דיבלים כימיים?
This is the shit, כאילו, זה הדבר. זה להחזיק דברים ממש כבדים, נגיד אתה עושה גלריה וכאלה עם ברזל או כאלה. דיבל כימי הוא נכנס לתוך הקיר, והחומר הכימי שבתוכו מתפוצץ, ואז זה כאילו מין... כמו בטון, זה בעצם...
האמת שזה מטריף.
זה הופך למעין דבק כזה, זה דבק כימי. זה בעצם מבחנה מזכוכית, שנכנסת, עושים חור בקיר, אנחנו מכניסים את המבחנה, ואז דופקים לתוכו את את הבורג, וזה מתפוצץ בקיר, ויוצר בעצם עיגון.
וזה חזק ממש, כן.
כן, זה לרמת כמה טונים.
כן.
וואו!
וזה מעניין, זה נחמד, יש פה, אתה יודע, אנשים מגיעים אלינו, בדרך כלל מגיעים אלינו אנשים שבאמת הגיעו לנקודה שהם כבר לא יודעים מה לעשות, ניסו את כל הדיבלים.
כל מיני גברים מובסים.
העניין הוא ש... יש המון, אני לא יודע איזה דיבלים אתם מייבים, אבל יש דיבלים, כאילו, באיכות נמוכה, שהם פשוט נקראים, נגיד, כשאתה קודח או מבריג לתוכם, וזה כאילו, זה מה זה בסה?
נכון.
זה לא אתם.
קודם כל, צריך לדעת להשתמש, וצריך לדעת להתאים את הדיבל לקיר.
כן.
לא כל דיבל מתאים לכל קיר. לכל קיר יש את הדיבל שלו. מי שמגיע אלינו...
כמו לכל אדם יש שם.
בדיוק. מי שמגיע אלינו יכול בעצם לקבל ייעוץ.
לכל סיר יש מכסה. לכל דיבל יש קיר.
איך קוראים לעסק עוד פעם?
מיתד.
מיתד, כמו הדיבל עצמו.
ממש כך. מיתד שיווק, 1990 בעם, זה כאילו בשנת 1990 עשינו איזשהו שינוי בחברה. זהו, אנחנו יושבים בתל אביב, אנחנו עובדים עם כל חברות הבנייה הגדולות, עם טמבוריות, עם אנשים פרטיים, אומנים למיניהם שרוצים לקבע פסלים גדולים וכל מיני כאלה מגיעים אלינו, שזה תמיד חוויה. כל מתקני הנינג'ה למיניהם גם מגיעים אלינו.
אתם גם מייצרים דיבלים וגם מייבאים?
אנחנו רק יבואנים.
אתם יבואנים.
אני רואה שזה לא רק דיבלים, אבל יש חבקים, מקדחים, אומים.
חבקים גם יש, אומים.
אני באתר פשוט.
אתה באתר?
כן, כן.
באתר, כן, דורש רענון.
בהחלט, בהחלט. צריך להתאים אותו גם למובייל, זה לא... זה אתר רק של ווב.
מה ההבדל בין חבק לבין אום בעצם?
בין חבק לאום.
אום הוא מתברג, אתה תופס אותו...
אום זה מה שאתה שם על הבורג, וחבק זה מה שאתה... זה צינור בעצם.
כן. אז, וואו, אני מדמיין את המקום שלכם כאילו מלא בפריטים, כאילו מיליוני פריטים, נכון?
מיליונים, כן, ממש.
טל, על הקבאבים אתה לא דיברת ככה.
לא, אני הולך לעשות...
טל נדלק פה, אני סתעניס.
סיבוב של קבאב, רגים וזירי בר.
מכל...
אז רגע, אבל עכשיו העסק נפגע מאז המלחמה?
שלושה שבועות ראשונים לא עבדנו. אנחנו נמצאים, יושבים בתל אביב אמנם, אבל שלושה שבועות ראשונים אני חושבת שגם אנחנו היינו קצת בטראומה, כמו כל המדינה, וזה היה ממש ככה נקודתי. גם כל החברות בנייה הפסיקו לעבוד, אז...
אז מן הסתם לא קנו מכם גם חומרים.
כן, וגם לא היה למי לספק, כי אנשים לא נמצאים, גם אין להם להוציא סחורה או משהו כזה.
כן.
אז קצת ככה...
אז זה חזר? התחיל להתאושש?
עכשיו מתחיל להתאושש, לאט לאט. מקווים לטוב, אתה יודע.
כן.
כמו בכל התחומים.
טוב, אגר, אנחנו חייבים לסיים, אבל שיהיה הרבה בהצלחה. מיתד, בית הדיבל בתל אביב, גן עדן
לטל.
גן עדן.
גן עדן לדיבלים, לכל מיני דברים שמחפשים מה לעשות.
תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
ביי,
ליטו. ביי.
וגם זה כמובן יהיה אצלנו בעמוד הפייסבוק, אתם מוזמנים להצטרף, בוקר חדש, ומחר נמשיך עם זה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אז אנחנו שוב רוצים לספר לכם על הפרויקט שלנו, פרויקט הפלייליסטים של החטופים. אנחנו כאן באקו 99 FM יצרנו עם המשפחות של החטופים פלייליסטים, שכל פלייליסט מוקדש לאדם אחר שנמצא בשבי, שנחטף על ידי חמאס, על פי השירים שהם אוהבים והמוזיקה שהם אוהבים. נאמר שלום לעדי, עדי זיו, אחות של שלומי זיו, שחטוף בעזה. היי עדי.
שלום, בוקר טוב.
היי
עדי. היי. ספרי על שלומי.
שלומי הוא האח הגדול שלי.
כן.
וכמו שצירוף שתי המילים האלה, זה ממש ככה. באמת האח הגדול. הוא דואג, והוא מייעץ. הוא חכם כל כך, ושנון, ומצחיק. ואוהב מוזיקה שחורה בעיקר. והיסטוריה. כל מיני עובדות כאלה שבחיים לא חשב שמישהו ידע, הוא יודע.
כן.
כזה. הוא נסע לעבוד.
הוא היה מאבטח בפסטיבל, נכון?
נכון, הוא היה שם סדרן, חלק ממערך האבטחה. היום כשאנחנו קצת שומעים יותר על מה היה שם, קצת יותר מגיעים לאנשים שהיו שם וראו את שלומי, אז כולם אמרו כמה הוא עזר לכולם שם. כמה כל המאבטחים שם היו לטובת המבלים. כמה הוא הרגיע את כל האנשים.
כן, שמעתם אנשים שניצלו משם ודיברו עליו, סיפרו על דברים שהוא עשה?
כן, כן, שהוא הרגיע את כולם ואמר להם, אל תדאגו, יבואו לחלץ אותנו, שזה משהו שכאילו בערך קרה בסוף, אבל הוא באמת הרגיע שם את כולם ודאג להם. הרבה אנשים נכנסו שם ללחץ, והוא באמת באמת עטף שם המון אנשים. היה מישהו אחד שאמר שכל כך הרבה פנים הוא ראה, אבל את שלומי הוא זוכר, כי הוא ממש היה היה במרכז העניינים ועזר לכולם.
ומתי בעצם הבנתם שהוא חטוף?
אחרי בערך שבוע נאמר לנו שהוא ככל הנראה חטוף, ללא אינדיקציות שהן חד משמעיות. היום אנחנו כבר יודעים שהוא חטוף, שהוא בעזה. אנחנו לא יודעים מה מצבו, אם הוא חי, אם הוא פצוע. אנחנו מאמינים בכל ליבנו שכמובן שהוא חי, וגם שם הוא מחבק ועוזר ודורג לכל האנשים שאיתו. אם הוא עם אנשים, כמובן אנחנו רוצים להאמין שכן, שהוא לא לבד.
כן.
וזהו, ואנחנו מחכים לו ולכולם, ומתגעגעים. ויאללה, שיבוא הביתה כבר. ממש ככה.
כן.
הלוואי. אז את אומרת שהוא אהב בעיקר מוזיקה שחורה?
אוהב.
אוהב, נכון. אוהב. מוזיקה שחורה, והפלייליסט באמת שהורכב, יש כל מיני... 50 סנט וכאלה.
כן, כן, זה נכון. שחורה של כזה של תחילת שנות ה-2000. כן.
כי יש סבלימינל גם, נכון. ואמינם.
נכון. ואמינם שמתחפש ל-50 סנט.
יש לך אחד השירים ספציפית שאת רוצה לשמוע עכשיו?
נראה לי נלך על פרחים בקנה. זה ממש מתקשר גם לכל המצב.
נכון.
ואני זוכרת מכל הנסיעות עם שלומי, הוא שומע את זה בפול ווליום. כמו שיש לי בהקלטה ובהקדשה שהקלטתי, זה באמת שימו פול ווליום, וימים טובים לפנינו.
הלוואי, הלוואי, הלוואי שתחזרו לנסוע ברכב ולשמוע את השיר הזה.
אמן.
אמן, אמן.
תודה רבה, עדי.
תודה לכם, שיהיה יום טוב, אמן,
בשורות
טובות.
ביי ביי,
תודה רבה.
אז כל הפלייליסטים של החטופים שנערכו על ידי המשפחות שלהם אצלנו באתר, בספוטיפיי או באפליקציה של אקו 99 FM.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
היי, שעה שלישית.
כן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
שעת הסוכר.
כן, כן.
זה היה כפוי כמעט, זה היה כאילו...
יש כאן פשוט סוכר.
ריחפו לפה מאפים ואנחנו...
כן, כן,
שתגענו.
קשלנו.
קשלנו.
קרסנו כ...
בעיניי זאת הצלחה.
האמת טעים מאוד.
מה? אכלתי בחינם. מוצלח. אתמול שלחתי לכם ככה בהתרגשות בקבוצה את השיר החדש של נס וסטילה. מהאנשים שהביאו לנו את תקתי דעתי כששלחתי. רציתי לראות אם זה יעשה את אותו האפקט. ווואלה, מרגיש לי שזה עשה. אולי נשמע אותו?
שיר לא רע בכלל.
לא, רצית ספוילר.
שזה שאנחנו מדברים עליו כאילו לפני זה.
אמרתי, בוא ניתן לאנשים קודם נשמע.
לא, אני חושב שצריך
צריך
לדבר לפני, כי הטקסט הוא כאילו מאוד אגרסיבי.
נכון.
טקסט מאוד אגרסיבי, זה משהו שקורה כאילו... השתלחות כמו בטוקבקים בחמאס ובעידוד החיילים.
טוקבק מנוסח היטב, אבל כאילו...
כן, מנוסח היטב.
זו תקופה אגרסיבית.
אני חושב שחסרה רגישות כלפי משפחות החטופים, אגב, בטקסט הזה. עם כמה שאנחנו כאילו מנהלים את הדיון הרציני עכשיו על שיר של נס וסטילה.
ראוי לנהל.
כן, כן. אני חושב שכאילו כל אני אכנס בהם, נמחוק אותם, עמלקים וזה, זה...
כן, השיר...
קצת אפשר אולי גם לומר איזה...
אבל אני לא חושב שזה המטרה שלו, כאילו, אני חושב שבאמת, כמו שאת אומרת, זה שיר, כאילו, זה שיר שנועד גם להביע איזושהי אגרסיה, שאני כל הזמן חושב על זה שהם בני כזה 20. הם גם שרים את זה, החברים שלנו בחזית.
כן, כן.
כאילו, הם נלחמים שם.
ועוברים את השמות של היחידות וזה, זה אחלה, כן? אבל, כן, כן.
זהו, העניין הוא...
עוד קומה.
נכון. זה בא, השיר הזה מגיע, הם גם אמרו שזה הגיע מתוך מטרה להעלות את המורל אצל החיילים. ואני מרגישה שכאילו האותנטיות של השיר הזה, זה מה שעושה את זה. זה מרגיש גם שהם לא באים באמת מלמעלה ומגבוה, זה כאילו הם כן boots on the ground, כאילו כמו שאומרים על החיילים, אבל זה מבחינה מוזיקלית, זה boots on the ground. וכמו שאמרת, הם בעצמם כאילו נראים חיילים, אין בזה זוהר בשיר הזה, זה כאילו הדור שלהם צריך את האנרגיה הזו של עצבים ושל המורל, והם מייצגים אותו, הם באים לייצג אותו, הם באים לשקף אותו, הם כאילו לא מנסים עכשיו להעביר איזה משהו מעל, הם פשוט באים לשקף את הלך הרוח. וממש ששמעתי את זה הרגשתי כאילו כזה דמיינתי חיילים שרים אותו
ונסתם השאירו אותו, וזה יהיה כזה סאונד טיק טוק וכזה.
אז את יודעת מה אני דמיינתי? אני דמיינתי חמאסניק שומע את זה. וזה מפחיד. כאילו זה מפחיד.
כי זה גם קוראים לו חרבו דרבו, זה בערבי.
זה מפגן כוח שהוא משכנע. כאילו זה מרגיש שהם באמת מאמינים בעוצמה. עזבו שהם ילדים, כן? הם לא עכשיו גיאור איילנד באולפן.
אבל הילדים האלה הם מי שעכשיו שומר עלינו.
בדיוק. וזה מרגיש שזו האנרגיה. ואם אני הייתי חמאסניק, זה לא האנרגיה שהייתי רוצה שתגיע אליי לכיווני.
כן.
אני גם אגיד עוד משהו על סטילה ונס, שאני מאוד מעריך את זה שכאילו הם שברו את המצעדים עם הלהיט של השנה, נכון?
נכון.
הם הוציאו כאילו את השיר הזה From Nowhere ונעלמו. עכשיו אנחנו יודעים שהם נעלמו כדי כאילו לעבוד על עוד מוזיקה, אבל יש משהו באיפוק הזה שאהבתי. הם כאילו אמרו, שברנו את הכל ונחכה להזדמנות מספיק טובה כדי לשבור את הכל שוב.
לא, זה גם לדעתי חרדת ביצוע.
משבר השיר השני.
ממש.
בסדר, יש הרבה דרכים להתמודד עם משבר השיר השני. הרבה פעמים הדרך הנפוצה זה להוציא שיר שני גרוע, ואת זה הם לא עשו.
כבחירה.
אבל כבחירה שיש בה איפוק וסבלנות.
כן, אז בוא נשמע את זה, פשוט.
ונס פשוט נכנסת מאוחר מדי. הייתי רוצה לשמוע אותה לפני.
נכון.
זה רציתי להגיד אחרי. כאילו...
אתה משגע אותי עם הליינה.
חצי, חצי.
היה לי משהו בראש, ואתה פשוט הפכת פה הכל.
אין, אתם כמו סטילה ונס אתם.
כל היחידות בצהל באים לחרבו דרבו על הראש להם, וואי וואי.
כמובן שמה שאני לוקח מהשיר הזה זה בעיקר מחבל החדיד.
כן, זה נהדר.
זה חידוד שלא שמעתי עדיין.
זה שיר מדבק, אבל זה כאילו להיד, ברור.
כן, אני... זה ההוק, אם אני עכשיו יהיה כרטיסנית, אולי ההוק לא מספיק טוב, אבל זה כאילו מקרה של השלם גדול מסך על הקו, זה להיד, זה שיר טוב. וגם אני אוהבת שהם לא נפלו לשגר. כאילו, הם לא נפלו שם, הם יכלו לקחת את זה, את השגר, אבל הם לא, הם הביאו את מחבל החדיד ו... צועקים עליי פרי
פלסטין חינם.
פלסטין חינם, זה התרלת ההתרלות, היא כאילו מצחיקה רק בעברית כמובן, אבל
כן, זה לא להסברה.
לא, לא, זה לא להסברה, גם לא יבינו שהמשמעות שהם צועקים פרי פלסטין זה כאילו בעברית מתורגם גם לחינם.
כן.
הרי מאיפה זה נולד? מזה שאנשים מחול, ערבים הרבה פעמים רוצים לכתוב פרי פלסטין ועושים את הטרנסלייט.
בדיוק, ואצל להם חינם פלסטין.
חינם פלסטין זה נשמע כמו מבצע לחגים, זה שורה נהדרת.
אגב, קחו אותה בחינם, קחו אותה מאיתנו, רק כאילו תעופו. המלצה, נטפליקס, לא קשור למלחמה. מי שרוצה קצת לנקות הראש עם שחיתות טובה, אולד סקול כזה, כסף ישן של שחיתות. יש, עלתה בנטפליקס סדרה דוקומנטרית, שלושה פרקים, שקוראים לה באנגלית The Billionaire, The Butler and The Boyfriend. המיליארדרית, כי זה אלישה, המשרת והחבר. זה הסיפור של משפחת בטנקור, קוראים להם נדמה לי, המשפחה של לוריאל.
לוריאל פריז?
כן.
לוריאל.
בדיוק. ליליאן בטנקור, קוראים לה. היא הייתה בתחילת שנות ה-2000 האישה הכי עשירה בעולם. אימפריית הקוסמטיקה, לוריאל, אבא שלה הקים את האימפריה. היא הייתה נשואה בניסויים משעממים וכושלים, וכנראה לגבר שבכלל היה הומו, ואז היא הייתה בודדה ומשועממת, ולתמונה נכנס מישהו.
זה
הבויפרנד, שהוא היה נוצץ כזה וצלם ומאוד מוחצן ומאוד גם הומו.
כן? מכל התיאורים אני כזה, כן, זה הומו, זה חבר, זה חבר טוב,
נשמע פלמבויינט.
אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל הוא, כי זה בנוי מצוין הדוקו הזה, זאת אומרת, הוא טיפה בנוי גם מניפולטיבי כדי לספר טוב יותר את הסיפור. הרבה פעמים לוקחים סיפורים היסטוריים וטיפה לא משנים את העובדות, אבל חושפים אותן בסדר כזה שישרת את הדרמה העלילתית.
הבנתי.
זה לא משנה, זאת אומרת, זה לא פוגם בסיפור הזה.
אני מנסה להבין איפה הקונפליקט, אבל כאילו,
יש, הסיפור הוא כזה, הוא הגיע החבר, היא התחילה לתת לו כסף. כלומר, הוא גם ביקש ממנה. עכשיו, אני כן אעשה ספוילרון קטן, מה זה לתת לה כסף? ספרו כמה מתנות, ציורים, אומנות, כזה, היא נתנה לו מיליארד יורו. רק במתנות ובכסף, מיליארד יורו. עכשיו, הבת שלה מאוד מאוד לא אהבה את זה, היא הייתה מסוכסכת. יש שם הכל. סכסוכים משפחתיים, יצרים, והבת החליטה לתבוע את האימא. על זה
האימא.
כן, שהיא כאילו לא בשליטה, והוא מנצל אותה, ורצתה כאילו לקחת מעל אפוטרופסות על האימא.
וואו.
כן. ואז היו הקלטות. ובעצם כל הדוקו הזה בנוי על הקלטות סודיות, שהקליט המשרת, this is the butler.
זה הבטלר.
כן.
המשרת, אני אעשה מזה דוקו.
וואו, וואו.
זה צרפתי, כאילו כל הסיפור הזה?
זה הכל בצרפתית, זה דוקו צרפתי.
לדוקו.
דוקומנטר.
דוקומנטר.
לא יודע, סתם אמרתי את זה במיטה.
גם אני.
זה נטפליקס צרפת, זה מטורף. עכשיו, גם בבחירות האסתטיות של איך לעשות את הדוקו הזה, כי הקלטות הן אודיו. אבל הם שחזרו את הסצנות במין מבט על כזה. זאת אומרת, הכל מצולם מן מלמעלה כזה, כמו ב-GTA 1 כזה. שהמבט הוא רק עליון. והכל, ארמונות יוקרה צרפתיים, מגשים קטנים עם הוגיות קטנות. זה מהמם, וזה סיפור לא יאמן. עכשיו, מה שחשפו, זה התחיל בתור סכסוך עסקי על כסף, בין אמא, משפחתי עסקי על כסף, אבל זה פתח תיבת פנדורה ש...
תיבת פנדור.
בדיוק. לבוקס דה פנדור.
לבוקס דה פנדור.
שטלטלת הפוליטיקה הצרפתית.
זה הגיע לשם.
כן, אני לא, כאילו, אני לא יודע אם להגיד ספוילרים, כי כאילו, חיינו, זה היה לפני 10 שנים,
כל היופי בדוקוים של נטפליקס, זה שהם מספרים לך סיפורים שאתה חיית בתקופתם, אבל לפעמים אתה לא זוכר בכלל, זה מדהים.
ויש שם הכל מהכל, באמת, זה דוקו מעולה, מעולה, כי גם אתה חווה את הדבר האמיתי, זאת אומרת, יש הקלטות אותנטיות, וגם אתה לומד, וזה פן, באמת, זה פשוט סדרה, 3 פרקים, ראיתי אותם ברצף, האמת שלא יכולתי להפסיק לראות אותם. קצת אנטישמיות אירופאית טובה ככה על הדרך, כאילו לא היה חסר.
הבטלר?
קודם כל האבא לוריאל, זה היה פאקינג חלק ממנגנון מחובר לממשל הצרפתי בתקופה הנאצית. יופ. ואפילו היא, ליליאן עצמה. קזואלי, זה מה שמפחיד הרי באנטישמיות האירופאית. כמה שיכולים להגיד לנו זה ביקורת האנטי-ישראלית, היא כל כך תמועה עמוק בתוך השורשים, שכשהיא מדברת על הבת שלה התחתנה עם יהודי, איזה מאייר אחד. כשהיא מדברת על הנכד שהיא לא ראתה הרבה זמן, מספר לה רואה חשבון שלה על הנכד, היא אומרת, פגשת אותו וזה, כי כאמור לא נפגשו, היה שם סכסוך בין האמא והבת, איך הוא אומר לה, הוא גבוה, הוא נאה וזה, אז היא אומרת לו, הוא לא נראה יהודי מדי.
וואו.
ככה כאילו בקטנה. כן, זה כאילו אפילו לא... כאילו אפילו לא נראה לה שהיא אמרה משהו לא בסדר.
אבל אתם מבינים איך כאילו הכל זה כאילו אנחנו כל הזמן אומרים בשולי הדברים, בשולי הדברים.
כן, אין שולי דברים.
אין שולי דברים.
זה הנה זה, וזה תמיד כאילו גם האסקפיזם, זה האסקפיזם ביחס לדברים, למלחמה, לאיך זה מתקשר.
אז קוראים לזה, אמרנו...
מה אמרנו?
יצאתי מהלינק, כן, כן.
ביליונר.
ביליונר, the butler and the boyfriend.
זה משודר בנטפלי.
נטפלי.
בצרפתית זה
נטפלי. מצחיק אותי, אגב, ביליונר זה אמריקאי, הרי אמריקאים לא אומרים מיליארד, הם אומרים ביליון.
נכון.
אבל בצרפתית אומרים מיליארד.
מיליארד. אשכה. זאת אומרת, המיליארד שלנו הוא כנראה בכלל מהשפות האירופאיות, ופחות מאנגלית. מומלץ, מומלץ מי שרוצה איזה 3 שעות ככה של... ליהנות מעולם ישן של חרה, לא מעולם חדש.
של תמרוקים ותחכים.
טוב, תכף נדבר עם שרון דודוביץ', יש הערב גם משחק. חשוב, זה כך מביך להגיד כבר עוד פעם, הזדמנות אחרונה לנבחרת, אבל זה בהחלט הזדמנות אחרונה לנבחרת.
אני חושב שהם יעלו עם השיר של סטילה ונס, ככה זה...
צריך להשמיע להם את זה.
זה ייתן להם את הרוח שהם צריכים.
שיויון!
כן, כל כלב בדיומו.
חלוץ!
מחבל החדיד? כן.
מה, איזה שיר נשמע עכשיו עד שרון? מה בא לכם?
התקלת, אי אפשר.
אולי את אביב גדג'?
יאללה.
כן, כן, כן. איזה שיר.
כן, וואו, בכלל אלבום מדהים של אביב גדג' חדש.
זה לא מהחדש.
כן, כן, החדש, אלבום מדהים.
וואו.
בול גם על התקופה, כמו שאמרת. שרון דודוביץ', בוקר טוב, מה קורה?
מה שלומכם?
מה קורה?
טוב, נבחרת ישראל, הערב, שוויץ, הזדמנות אחרונה, אחרי שפישלו ופידחו וביאסו מול קוסובו. מה יהיה?
הזדמנות אחרונה לדבר עליהם, או שכאילו הזדמנות אחרונה להגיד שזו הזדמנות אחרונה?
הזדמנות אחרונה מכל ההזדמנויות האחרונות.
גם וגם וגם.
באמת שרציתי גם, כמו ביום ראשון, לפתוח ולתת איזשהו סיפור דרמטי, אולי מרגש כזה מהעבר, על מדינות שעשו את זה עם הספורט, אבל גם מצד אחד אני לא בטוח שזה יקרה, מצד שני גם לא רוצה שאתה להתחיל לבכות שוב.
כמה ימים אתה יושב על הבדיחה הזאת, שרון?
איזה יומיים וחצי.
שרון, אני...
לא שלא קיבלתי אותה בוואטסאפ כבר למחרת בבוקר, כן?
כן, אוף, אני רציתי להגיד אותה, ובאמת, אני התאפקתי...
ברור, נו.
זה בסדר, לא, אני... בקיצור, אז...
אתה יודע שאתה מקנה שאני אדם שמחובר לרגשות שלו.
בוא נגיד את זה ככה, בתוכנית של ספורט זה לא היה עובר. סתם, אבל לא, זה יפה מאוד. בקיצור, אני מאחל לך ולנו איכשהו כן לפקוד גם התרגשות בשבוע הקרוב. עכשיו, זה הולך ככה. הערב נבחרת ישראל פוגשת את שוויץ, והיא עושה את זה בהונגריה, בבית הזמני שלה. דיברנו על זה בעבר, אבל שוב נגיד שאחת הסיבות לבחירה של הונגריה כמערכת, זה עובדה שהמדינה הזו
הסכימה.
יודעת לשמור, לא, לא רק שהסכימה, יש שם כרגע חוק של איסור הפגנות על הנושא הפוליטי של ישראל. אז הנה, צרה אחת.
זה לא נשמע כמו חוק מדהים, אגב, אני
בוא, זה מדינה של ויקטור אורבן, כן, זה דיקטטורה בגדול. זאת אומרת, לא דיקטטורה, אבל זה דמוקרטיה מאוד חלשה.
הוא קורא לזה דמוקרטיה לא ליברלית.
כן.
אז בעצם אין לנו שם איזשהו יתרון בלשחק שם. זאת אומרת, בדרך כלל בית, אז יש לך יתרון שאתה מכיר את המגרש.
זה נכון, אבל כן, בגלל שזה בית, זה יותר נוח ויותר נוח כרגע לישראלים להגיע לשם, אז יש צפי לאצטדיון קטן יחסי, לדעתי אולי 4,000 מקומות, לדעתי יהיו שם משהו כמו 2,000 צופים, כולל ישראלים שמגיעים מאירופה, וכולל לא מעט ילדים ונערים מפה, מהעוטף, ששלחו אותם, מה שכאילו רכשו כרטיסים, אז באמת יוזמה מאוד מאוד יפה, ויש שם קהל גדול. עכשיו נעשה איזשהו סדר. ביום ראשון האחרון ישראל התארחה אצל קוסובו, במגרש, מה זה, זה כמו הסיפורים על אימקה של פעם בירושלים בשנות ה-70-80, באמת מגרש נוראי בפרישטינה, שם היה שם גשם שוטף, ישראל ישראל הפסידה במשחק שהיא לא הייתה אמורה להפסיד, אבל כן צריך לקחת ברבון מוגבל את העובדה שרוב השחקנים לא שיחקו חודש, את המצב הבעייתי, וגם את המצב הבעייתי של הדשא, מה שנקרא הרצפה
הייתה. כן, אבל הוא גם היה של קוסובו, גם הם שיחקו על הדשא הזה.
והסבר?
אבל הם מגילים, זאת אומרת, זה שלהם, המגרש הזה.
הסבר הוא לא תירוץ, סליחה. לא משנה כמה בוץ, כמה חוסר של שחקנים, היו אמורים לנצח את המשחק הזה, היו חייבים לנצח את המשחק הזה.
נכון, אבל אני חושב ששרון מנסה גם לתת לנו סיבה לאופטימיות לקראת המשחק של הערב, שבו התנאים האלה לא מתקיימים.
אז זהו, עכשיו אני אגיד כזה דבר.
אבל שוויץ הרבה יותר חזקים.
שוויץ הרבה יותר חזקים. בוא נגיד ככה, המגרש יפיק. כן, בשוויץ.
בדיוק. את התירוץ הזה אפשר למחוק.
הבעיה שלנו זאת הנבחרת של שוויץ.
אז זהו, שוויץ באמת נבחרת חזקה, היא קצת בתקופה פחות טובה. אנחנו, לא יודע, צריך להגיע, אני לא יודע, אולי שר החוץ, איזשהו הסדר מדיני, להגיד להם, תשאירו את הכספים מפעם, תנו לנו
נתחון. זוכרים את האוצרות אומנות וזהב שיש לכם בכספות כבר איזה...
תשאירו אצלכם, תתנו לנו איזה גול שניים, דברים כאלה, ואין ג'ויס פיפל סאפרדינה, דברים כאלה. אז זה דבר ראשון. עכשיו אני רק אגיד דבר כזה. אנחנו נכנסים גם תוך עולם החישובים של הספורט, מוקדמות אליפות אירופה, שתיים עולות, זה שתיים מתוך שוויץ, רומניה וישראל, אוקיי? אז גם אם ישראל מפסידה היום לשוויץ, שזה דבר רגיוני שיקרה כי שוויץ ממש טובה, עדיין יש לישראל סיכוי לעלות. איך? בשבת הקרובה היא מארחת במרכאות את רומניה, בהונגריה, ואם מנצחים את רומניה, צריך שיקרו אחר כך שני דברים. שישראל תנצח את אנדורה, שכבר סיפרנו שאנדורה יחסית חלשה, וגם הדשא שם סבבה, וששוויץ תעזור לנו עוד קצת, ותנצח גם את רומניה. עכשיו, אנחנו מגיעים למצב, וכל אוהד ספורט ותיק מגיע לזה, רק אם נעשה את זה ואת זה, וגם יקרה זה וזה יצליח, אז אתה שומר על אופטימיות, וזה איזושהי, זה מחלה חיובית, אבל זה מחלה של אוהד כדורגל ישראלי, אוהד נבחרת ישראל טיפוסי, שלא משתחררים ממנה, זאת אומרת, כל פעם מחדש שאתה אומר, טוב, לא, יש סיכוי, יש סיכוי, יהיה בסדר, יש סיכוי.
כי קודם כל אנחנו שומרים על האופטימיות, והנבחרת בדרך כלל מעמידה אותנו במצבים האלה, שבסוף אתה פונה למתמטיקה ולא לספורט.
ושם אני מרגיש שאני יכול להתחבר קצת, כן.
אז זהו, אז זה במובן הזה. עכשיו, יש גם עוד איזושהי סוגיה שעולה לגבי המשחק היום. נוצר מצב, בגלל ששני משחקים נדחו מהחודש שעבר, בשל תחילת הלחימה, על שני משחקים עכשיו, ואז נוצר מצב של 4 משחקים ב-9-10 ימים. זה ממש, זה צפוף מאוד, בטח לשחקנים שלא שיחקו חודש. אז יכול מאוד להיות שהיום יהיה הרכב יחסית משני, אבל דיברתם איתי על זה ביום ראשון, הרבה שחקנים מהנבחרת הצעירה, פתאום כאילו הרבה שחקנים צעירים ישחקו היום. חלילי ודור תורג'מן.
כאילו הייתה מחשבה לוותר על המשחק הזה מראש, נכון? כדי לשמור את הכוחות לחשובים.
בדיוק.
לא טוב, זה בעיניי גרוע, זה תבוסתני, זה לוזרי, וזה... אתה יכול פתאום להפתיע גם את שוויץ באיזשהו תרחיש לא סביר, אבל יכול לקרות, זה כדורגל, דברים מטורפים קורים.
כן, כן.
למה למסור את ה... לא יודע.
אני גם לא אוהב את זה, אבל יש חישובים, אתה יודע, מישהו כמו נגיד...
חישובים, שוב, עם החשבונייה לא עולים ליורו.
כן, זה פשוט קצת גם מוציא את הכיף מהספורט, שאתה לא משחק כדי לנצח.
כן, אז אתם לא מספיק טובים, כאילו.
יש לפעמים דברים כאלה טקטיים, הרבה פעמים נגיד טניסאי במערכה בטניס, רואה שכבר אין לו סיכוי לחזור מפיגור, אז הוא רוצה לשמור את האנרגיות שלו, מוותר על המערכה הזאת, מפסיד אותה.
אבל זה שהוא יודע שהוא מפסיד, לא?
בדיוק, בדיוק.
בקיצור, אני רק אומר, בואו לא נבקר את הנבחרת, בטח לא עכשיו, בואו נחכה אחרי שנעפיל היורו, אז נשאל את כל השאלות.
שש אחרי היורו. שש אחרי היורו זה שם של תוכנית אולפן כזה, נכון?
כן.
ממשיכה של סטנגה.
כן, האמת אולי טל יגיש את זה בקיץ, כן.
נכון.
כן.
אחרי היורו, שש אחרי היורו.
לא, טל רוצה להגיש ביורו, שש ביורו.
הבנתי.
שרון?
בהצלחה.
אמן, תודה.
תודה, שרון.
תודה.
ביי.
לא, אני חייבת שהם ינצחו היום.
זה, האמת שנבחרת ישראל, יש לה את היכולת להפתיע משחקים לא צפויים, דווקא כי באים בלי ציפיות, הרי האויב הכי גדול שלנו זה עצמנו והמנטליות שלנו. אז דווקא כשבאים בלי ציפיות, הם יכולים לשחק פתאום משוחרר ולהפתיע. כשמגיעים למשחקים שחייבים לנצח וצריך לנצח בהם, הרגליים רועדות.
כשצפיתי במשחק הראשון, קמתי כי הילדה התעוררה, וכשקמתי, כשחזרתי ראיתי שקיבלנו גול. אז אני מבקש מהילדה לא להתעורר הלילה, ולתת
או לה... שלא תקום אליה פשוט.
ולתת לה...
זה נראה לי יותר...
זה לא יקרה.
יותר ריאלי.
זה לא סביר. אל תבוא עם ציפיות, מה שנקרא.
סיימנו את הבוקר שלנו, נתראה מחר.
ביי ביי. ביי.